עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, יש לנו הרבה ספורט הערב. קודם כל מכבי חיפה מול סלובן ברטיסלבה בשעה 8, שידור ישיר בספורט 2. זה הסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות. חיפה עם יתרון 2-1 מהמשחק בברטיסלבה. בשעה 7 בערב בספורט 5, ישראל מול אסטוניה. אם הנבחרת שלנו בכדורסל מנצחת את אסטוניה, היא ראש הבית, והיא עולה לחצי הגמר, שיהיה בפולין, שם פולין המארחת, וכנראה בוסניה, תהיה שם גם כן. בכל מקרה, ישראל יכולה גם להפסיד עד הפרש של 7 נקודות, כדי להיות הראשונה, ואנחנו מקווים שבאמת יעשו את זה. אהלן יוני.
אהלן קוף, מה העניינים?
בסדר, קודם כל יש ספורט, אז לא צריך לשמוע, אתה באמת לראות שידורי אקטואליה, חדשות, כל הדברים האלה, עם השטויות של דודי אמסלם.
יש גם סדרות, אתה יודע, לא רק ספורט בחיים, אבל כן, אתה צודק.
לא, אני מדבר על, אתה יודע, מה שנקרא, סדרות תמיד יהיו.
הכל חוץ מהאקטואליה.
הכל חוץ, אתה מבין, ברור שיש סדרות, יש סדרות. אתה מבין, אתמול ראיתי גם את שמיים אדומים, פרק אחרון ברשת 13, ואני מקפיד לראות כל סדרה שישנה ב-11, 12, 13, בכל מקרה רק לא לראות חדשות, כי זה ממש רעל לדברים. מה אתה חושב באמת לסיכויים של חיפה היום?
סיכויים טובים מאוד, מכבי חיפה עשתה את העבודה כבר את חצי, שלושת רבעי עבודה שם, אני לא זוכר כמה פעמים מכבי חיפה ניצחה בחוץ במוקדמות ליגת אלופות,
היא מגיעה... הלכת ניצחה באתונה שנה שעברה ב-4-0, וניצחה בקפריסין.
כמה, ובוא, יש לך 6, 7, 8, 10 משחקים, אולי ניצחה 2-3, או 15 משחקים שהייתה במוקדמות ליגת אלופות או מוקדמות ליגה אירופית, היא לא מנצחת בחוץ, זה לא משהו, איזה פולקלור שחוזר על עצמו. אני מניח שעם 30,000 צופים, ועם שרי ביחד בהרכב, ועם הרבה מאוד אנרגיות, ניצחון קל, 1-0, 2-0 כזה, חלק.
יפה. עורך ומפיק שר פלסלר, אחראית על השידור ברדיו 103, תמר שלומוביץ', ברדיו צפון 104.5, גל אשל. האורחים בדיגיטל, שי איידלר, מאורטה ומיכל קדוש. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. ועכשיו אנחנו פונים לאור יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב מצוין.
טוב, יתרון 2-1, מכבי חיפה מארחת את הגומלין עם 30,000 איש ביציים, שידור ישיר בספורט 2, טמפרטורה גבוהה, לחות גבוהה. אבל בכל מקרה, אתה יודע, מצפים שבאמת חיפה תסיים את המשחק הזה בניצחון, טקו, בוא נאמר, במקרה הכי גרוע, כדי לעלות הלאה לקראת יאנג בויז.
כן, אני חושב שמכבי חיפה, כמו שיוני אמר, עשה את העבודה בחוץ. בניגוד לפיראוס בעונה שעברה, זה היה במשחק הגומלין. העונה היא באה עם היתרון הזה לבית. שאתה יודע, סמי אופר, בשנים האחרונות, גם באירופה במוקדמות, הוא מבצר עם הקהל, עם האווירה המדהימה שיש באצטדיון הזה, אז אסור לבוא שעננים כמובן, כי זה תוצאה שפתאום איזה שער וחוסר ביטחון, ויכולים לקרוא דברים, כי אנחנו יודעים מה זה כדורגל, אבל... בגדול חיפה קבוצה עדיפה, גם הסלובקים יודעים את זה, והם גם באו בלי ולדימיר וייס, אז שזה בשורה טובה למכבי חיפה, אז אני מאוד מקווה שהכל יסתדר, ומכבי חיפה באמת גם אחריה את המשחק מהר, ותעבור למה, ושוב נשמע את ההמנון של ליגת האלופות בסמי אופר, גם אם זה בפלי אוף, אבל לפחות, אתה יודע, מכבי חיפה תעפיל לפלייאוף שנה שנייה ברצף, שעצם זה הוא הישג מאוד מאוד יפה.
תגיד, אם אתה עכשיו באמת נכנס לנעליים של מסיידגו, ואתה מגיע באמת עם יתרון כזה, כמו שאמרת, כמו שאני אמרתי, ההכרעה כבר מוזגה, איך אתה משחק? אתה בא להם, שחקו חופשי, לא, בלי לחץ לשער הראשון, או בואו נשים את השער הראשון ונקבור את המשחק הזה.
קודם כל, מעדיף שלא להיכנס לנעליים של אף אחד, אני יכול להגיד לך שאני מעריך שמסע יהיה...
לנעליים זה מטאפורה, כן? אני לא מתכוון שתיכנס.
אני חושב שמסאי, גם במשחק הקודם, ודיברנו לפני המשחק הקודם, ואמרתי לך שטוב תעשה מכבי חיפה עם פרק 4-3-3, וטוב תעשה אם היא תלחץ, ודגו עשה את שניהם, ועשה את זה מצוין, ועולה בהרכב טוב, ועכשיו הוא מקבל חיזוק בדמותו של שרון שרי, שיזיז את סבא עתידה, וייתן עוד גיוון למשחק ההתקפה. אז מכבי חיפה, אני מאמין...
לא, אבל מה היית אומר? בואו נשיג את השאר.
יוני, אין לי בכלל ספק שמכבי חיפה תנסה, כמו שהיא עשתה בעונה שמרה בהמון המון משחקים, לתת את הבליץ בתחילת המשחק, והיא עושה את זה מצוין. היא עשתה את זה מצוין גם בסלובקיה. היא כן צריכה להקפיד יתר על המידה על מסבים נייחים, כי המגן השמאלי של...
איפה אתה רואה באמת הבעיה של מכבי חיפה?
לא יודע איזה בעיה, אבל נקודה שצריכה לשים עליה זרקור מכבי חיפה, והיא בטוח עשתה את זה, כי היא גם ספגה ממצב נייח, שער עצמי, זה המסבים הנייחים של לוברט, המגן השמאלי יש לו רגל שמאל ממש טובה, לוקח כל המסבים הנייחים, צריכים להיזהר מלעשות עבירות לא מחויבות, או מקרנות לא מחויבות, עד כמה שאפשר, כמובן שיהיו, אבל עד כמה שאפשר להימנע. וגם כן, השמירה צריכה להיות יותר עדוקה, והפעם הקודמת היה הגול עצמי מנגיעה של שני הבלמים, אני מאוד מקווה שהפעם גם יצמצמו את כמות המצבים הנייחים, וגם השמירה תהיה יותר מעודקת, כך שמכבי חיפה, אם היא לא תספוג בנייח, במשחק מסודר, אני מאמין שהיא לא תספוג, ומה שלא היה טוב במשחק מול שריף, ששאני פתחה לפיגור, זה ההגנה במנוחה, שחיפה תוקפת והיא היום תחתיק יותר בכדור,
אורי,
ככה
דפדפת על הקטע של ספיגה במצבים נייחים. עד כמה שאני זוכר, בתקופה שלמדתי ועוד הקשבתי, מצבים נייחים זה עניין של אימון, זה עניין של מאמן, איך להסתדר, איך להגיב. אז שאתה מסתכל באמת על המצבים האלה שחיפה סופגת, ויש שם אנשים מוכשרים שחלקם שיחקו גם בעונה שעברה, אנחנו קצת מכירים אותם.
לא, תראה, קודם כל קורה כמצבים נייחים ברמת נבחרות יותר, אבל גם ברמת קבוצות, זה חלק, זה כמעט, זה יותר מ-20% מהשערים, זה קורה לטובתך וקורה נגדך. מכבי חיפה בשנים האחרונות באמת פיתחה את זה, והיה לה אחוזים מאוד מאוד טובים במצבים נייחים.
אני מדבר על ספיגה, אני מדבר על...
נכון, אבל אין מה לעשות, אתה תספוג בנייחים, כי גם הקבוצות השניות עושות את העבודה, וגם הם מתכוננות ויש תרגילים, והיחס עולה כמאמנים מבינים שצריך להקדיש נתח יותר גדול באימונים למצבים נייחים, כולל הוצאות חוץ אפילו שיש שם תרגילים וקרנות, כזה מצבים שאתה יכול לשלוט בהם אפילו יותר במצבי משחק. אבל אתה כן יכול להיערך לזה, בטח במשחק שני נגד אותה קבוצה, ששם כבר, אתה יודע, כבר יש פחות מה להסיר, אתה הרבה יותר מדויק, אתה יודע מה הקבוצה השנייה עושה, מי מרים, איפה הוא מרים, מי עושה את התנועות ולאן, ואני מאמין שמכבי חיפה תתכונן לזה בצורה הכי טובה, כמו שהיא עשתה לקראת המשחקים הקודמים.
כן, צריך להגיד גם...
בסוף זה בלתי נמנע, שאתה תספוג בנייחים, אתה צריך פשוט לצמצם את זה למינימום.
כן, צריך להגיד, אם מדברים על נייחים, ו-4-3-3, וזהו, צריך להגיד שיש פה שחקן מאוד מאוד מרכזי, שקוראים לו הקהל, והקהל הזה זה, אתה יודע... ברטיסלאבה במיוחד, לא, אני לא יודע מי נבהלת מזה, אבל זה ייתן לה איזשהו סטנדרטים של אירופה בישראל, ואני חושב שגם לקהל תהיה משמעות. מה אתה אומר?
חד משמעית. האווירה בסמי אופר היא מדהימה. אני חושב ש... אתה יודע מה, גם שבנו את האצטדיון, ואתה חיפאי, אתה יכול להגיד לי, לא דמיין, אף אחד לא דמיין שיהיה דבר כזה, 30 אלף מנויים סולד אאוט, כל משחק, אווירה, האצטדיון פה הוא מדהים. אתה יודע, אצטדיון עצמו הוא מדהים, באמת, אתה יודע, אתה רואה, אני גר בתל אביב, אני רואה את בלומפילד, וזה מאוד מבאס כתל אביבי שבלומפילד ככה וסמי אופר ככה, אתה יודע, שאין סמי אופר בתל אביב, באמת אצטדיון לפנתיאון ו...
ברמה, כולל הכל, כולל גישות, כולל חנייה.
ואתה גם רואה שיש, אתה נותן לקהל הישראלי את התנאים.
את המקסימום, כן.
בדיוק, ואתה מקבל את המקסימום בחזרה, וזה באמת כל משחק בסמי אופר, גם בליגה, בשבת ב-2:30 בצהריים, לפעמים היו משחקים 30,000 איש, זה פשוט תענוג, טרוף, ויש לזה כוח. שנה שעברה מכבי חיפה, מאזן בית כמעט מושלם, אז אתה יודע, בליגה וגם באירופה יעשה דברים.
אני מקווה שבאמת, בתור תל אביבי שתובע את אלבונה של העיר, אני מקווה שבאמת בלומפילד, כאשר תהיה פה רכבת כלכלה, ואם היא לא תדבע, כמו תעלת בלאומיר בזמנו של בום בצור, גם תגיע אולי, אולי, אולי בסוף המאה, אנחנו כבר לא נהיה פה, אבל, לא נהיה כן, פה. אבל אולי גם הרכבת תגיע לבלומפילד,
יש
שתדע.
תגיע, תגיע, וזה לא יהיה בסוף המאה, אל תדאג.
אני מקווה מאוד שיצלון רמת גן לתוך היה נראו אותו, ויעשו כמו סמי אופר שם, על פחות משהו, כי באמת זה איצטדיון שהאווירה בו, באמת איצטדיון ברמה אירופאית גבוהה, אני הייתי באיצטדיונים בחול,
גם אני, וזה באמת איצטדיון ברמה כזאת, נכון? נכון. יש רק בעיה, יש רק בעיה אחת, שלא חשבו עליה מספיק טוב, והעברור שלו מאוד מאוד חם בכל סטנדרט. מאוד מאוד חם שם, כי העברור של הגג הוא פשוט לא נכון בנו אותו.
רבותיי, הייתה הצעה בזמנו של מיץ' גולדהר לרכוש את המתחם, ובאמת לבנות שם משהו מפואר.
אבל המדינה...
זה לא המדינה, זה העירייה במקרה הזה.
העירייה של רמת גן,
שבוא. העירייה זה חלק מהמדינה, זה לא עניין.
שיקחו את רמת גן וישביחו אותו ויאחרו... יש מקום, יש חניונים, יש הכל ברמת גן.
זהו, שהעירייה או גורם אחר, אני לא זוכר בדיוק מי, רצה את החניונים, רצו שם איזה 9 קומות חניון.
איפה, ברמת גן?
כן, כן, הם רצו את ה... תשמע, מיץ' הכל, לא פייר.
לא, בסדר גמור, מה? בן אדם הולך לשפוך 600-700 מיליון שקל על אצטדיון. מיליארד שקל, מה זה משנה?
לא, הוא הלך גם לעשות שם פרויקט מגורים ופרויקט חנויות.
בסדר, 2 מיליארד, הוא צריך לקבל דיבידנד על זה. מה, אנשים מוציאים כסף בשביל העיניים היפות שלך?
נכון, הוא צודק 100%.
אני חושב שבמרכז סמי אופר, גם צריך להיות כמו סמי אופר,
במרכז הארץ צריך להיות סמי אופר של 50,000 צופים. זה מה שצריך
להיות. יהיה בית מקדש לפני שיהיה פה 50,000 צופים במרכז הארץ. אורי, תודה.
תהנו מהמשחק,
להתראות. שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אני שומע שם קולות ברקע, אם תוכל קצת טיפה להתרחק.
כן, כן, אני פה הולך מהיציאה.
יפה. אז בואו...
אתה זוכר, אתה זוכר קופמן מה סיפרת לך על שמעון אלבז, על אח שלו?
כן, הוא זכה.
גם שלמה וייס רץ.
איפה?
שאל אותו.
איפה אתה רץ, וייס?
אני רץ למועצה ברוקנה. לא לרשות העיר כמו שלום, אבל להיות
חבר מועצה. די, אני תומך בך, מה צריך לעשות?
אתה כבר לא יכול להביא ספר בוחרים.
לא, אבל אני תומך בך, אתה יודע, חינם אין כסף.
אני אשמח.
וגם אין לי אינטרסים כלכליים ביוקנעם או חברתיים וזה, אני בסך הכל עובר את זה.
שלח לו הקלטה בוואטסאפ שאתה תומך בו, ונראה אותך, הוא יעלה את זה לפייסבוק שלו, ותראה איך הוא נכנס למועצת העיר.
ברור שאני אשלח לו, למה לא? נשלח גם לך, אתה לא רוצה לרוץ יוני לאיזה מקום?
לא, עוד לא.
זהו, אתה חוץ מבאמת יד עזר לחבר, אתה לא אוהב להתנדב.
נכון.
וואי, זה שכר במקום שלך?
לא, בהתנדבות
מנה. הבנתי. תיקח פחות את ועדת ספורט.
זו המטרה.
תגיד לי רגע, מה קורה במכבי חיפה? אנחנו רואים שג'אבר, יש לו ביקוש.
יש לג'אבר ביקוש. בקזן. רובן קזן, שעלתה לליגה הראשונה ברוסיה. רוצה, אני יכול להגיד לך שכרגע, לפחות לפי הסכומים, שזה 1.2 שהציעו, במכבי חיפה לא מתכוונים לאשר את המעבר הזה, זה צריך להיות סכום הרבה יותר גבוה. מכבי חיפה מבינה שאם ג'אבר עוזב, זה משבש לה לגמרי את כל התוכניות, כי לסופו של דבר יהיה לה רק את שור ואלי מוחמד, ששניהם הרבה יותר הגנתיים כשחקני אמצע, וגם את גרוני, שגם הוא יותר הגנתי, אז בהחלט לא רוצים שזה יקרה, לא רוצים למכור אותו, אבל אני לא יכול, אתה יודע, זה כדורגל, וכולנו מכירים, פתאום הרוסים יעלו את ההצעה המשמעותית, הכל יכול לקרות.
טוב, אין לו גם סעיף שחרור, כך שבסך
הכל... אין לו סעיף שחרור, הוא חתם את האמת לא מזמן, ומכבי חיפה עשה בשכל שלו, אמר לו סעיף שחרור.
אבל אני חושב באמת שאם רוצים בו והוא בחור צעיר, והקבוצה תגיע לבתים, כפי שאני מקווה, להרבה שחקנים יהיה ביקוש לאחר השלב הזה, אינשאללה גם יגיעו יותר רחוק, כן, אבל לפחות בבתים, רק שימשיך לעבוד. מבחינת הרכב הערב, מה אנחנו צופים?
תראה, אנחנו עדיין לא יודעים הרכב רשמי, אבל לפחות לפי כל הערכות, אנחנו נראה 3 בלמים היום, נראה שוב את דניאל צונגרן משחק כבלם ודולב חזיזה על כל הקו, ואז אנחנו נראה צונגרן, אבדולאי סק, שון גולדברג, חזיזה קורנו, אלי מוחמד, ג'אבר שרי, ובחוד אנחנו נראה גם את פירו וגם את דיה סבא.
אלי מוחמד, ג'אבר שרי, ואיך בחוד?
פיירו וסבא.
אז למה עשו את פיירו? ישחק, איך אתם קוראים לזה? מתחת, מעל, מהצדדים, מאחוריי, מלפניי?
כן, פיירו יותר תשע, דיה יבוא יותר מאחור ויעזור.
רגע, אז חסר לי שחקן, מה יש לנו מאחור?
למה? 5-3-2.
5-3-2, אוקיי. זאת אומרת, הולכים על בטוח, מה שנקרא, להשיג גול באיזי ולהכריע את המשחק.
אני לא יודע אם באיזי, אני יודע דווקא שדגו אמר ודיבר עם השחקנים, כן, הפעם לעשות לחץ גבוה בדקות הראשונות, כן,
אין לנו מה להפסיד, גם אם נקבל גול, הוא אמר להם, בטח אנחנו נדע לחזור.
רוצים להכריע את המשחק, רוצים, מבינים שה-2-1 זה עדיין, אמנם זו מקדמה אדירה, אבל זה עדיין שביר, ויודעים ששער אחד פה כבר, אתה יודע, כנראה ירסק את הסלובקים.
אני שהייתי כתב, התעסקנו המון בכסף, כמה ייכנס, כמה לא ייכנס, אבל תמיד הקפידו, לפחות מה שאני זוכר, זה לא להכניס את השחקנים לעניין הזה, מה עומד על הכף במשחק גומלין כזה, כי אם אתה עולה לפלי אוף, אתה גם בליגה האירופית, אם אתה נופל מהפלי אוף, אז אתה כבר עם הרבה מאוד כסף. שחקנים מודעים לכמה כסף יכול להיכנס
שחקנים
למועדון?
שחקנים מודעים, אבל לא מהמועדון. המועדון זה לא משהו שהוא מדבר איתו, אבל אתה יודע, היום אנחנו חיים בעידן שכולם יודעים הכל, וברור שהשחקנים מודעים, גם אני שאני מדבר.
אני מניח גם שלחלק מהשחקנים, אם לא לכולם, לכולם.
מענקים.
יש מענקים, כאלה ואחרים, כל אחד.
גם למי שאין, לפי הניסיון של שנה שעברה, יקבל את המענקים ברגע
שמכבי חיפה תעלה לשלב הבתים. כן, כן. הלוואי וזה יקרה, אבל...
וכמו שקוף אמר, הדבר הכי עיקר מבחינת השחקנים, הם מבינים שאם הם הולכים שוב לשלב בתים של ליגת אלופות, יש סיכוי מאוד טוב ששהם ימצאו את עצמם בקבוצות אחרות. אז זה אומר, אצילי אמנם לא מצא את עצמו באיזו קבוצת פאר, אבל הוא בקבוצה עם הרבה מאוד כסף, נטע לוי ועוד שחקנים אחרים. אז
אבופני,
אם אנחנו רואים מה
שקורה... ועכשיו ג'אבר בדרך החוצה.
אם אנחנו רואים את המגמה עכשיו, גם באירופה וגם בעיקר בכוח הסעודי והאמירויות, המניע העיקרי הוא כלכלי, לאו דווקא תארים, זה לא משנה הרבה. אני מקווה שיהיה
לי שחקנים. והשחקנים יודעים שאם הם יהיו בשלב בתים של ליגת אלופות, כל העולם יראה אותם.
נכון. מבחינת השוער, באמת הקהל מתכוון לעודד אותו היום, או עוד פעם לבקר וכל הדברים האלה?
לא, לא, הקהל יעודד אותו, כל עוד איתמר ניצני השוער הראשון, הקהל, יש החלטה שהוא מעודד אותו, תומך בו. השחקן היחיד צריך להגיד שהיום הקהל די שנוי במחלוקת סביבו, זה מאור קנדיל, שאתה יודע, חלק מהאוהדים עדיין.
מה יש להיות במחלוקת?
לא הביאו אותו. בגלל שהוא הגיע ממכבי תל אביב, אני מסכים איתך. אבל בגלל שהוא הגיע מתל
אביב. לא הביאו אותו להושיע את המערכת.
מסכים איתך.
בסדר, אבל לא הביאו אותו להושיע את המערכת, וקנדיל.
זה יסתדר כמו שזה יסתדר לשון גולדברג.
תגיד, מה קורה שם עם...
בדיוק ככה.
מה קורה שם עם אילי פיינגולד, שבאמת נסע ליוון? לאולימפיאקוס, הבין שבאמת לא מחלקים שם גם לא דרחמות, לא רק יורו, עשה סיבוב פרסה לחיפה.
פיינגולד יהיה שחקן כנראה במכבי חיפה, הוא במשא ומתן מאוד מתקדם, העובדה גם שרועי אלימלך יוצא כנראה להשאלה, או להפועל פתח תקווה או להפועל תל אביב, מקדמת את העסקה עם פיינגולד, ואם אני צריך להעריך...
כן, השאלה, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על פיינגולד, אז השאלה מה מובטח לו, יש...
לא מובטח לו דקות בשלב הזה, יהיה שחקן רוטציה לחלוטין.
רבותיי, אין דבר כזה להבטיח.
לא, לא להבטיח, אבל שאלה תיאורטית, אני לא אומר עכשיו הבטיחו לו 10 דקות, 10 משחקים.
אני לא רואה אותו הופך להיות...
למה הוא חותם כמעט? כי הוא רוצה להבטיח את עתידו, הרי יש לו לדעתי...
הוא חותם כי הוא לא יכול לחתום צריך להגיד אמת בקבוצה אחרת בישראל, יש תקנון אבסורדי בעיניי לפחות.
נכון.
שתקנון
של עבדות.
שעושה עד גיל 21. לשחקנים לחתום גם אם אין להם חוזה בקבוצה בישראל, והוא מבין את המצב הזה, והוא צריך לחתום במכבי חיפה.
הספר רואה לדוד תום עוד לא הגיע לישראל, יגיע מתישהו.
יש כמה דברים שקשורים למעמד השחקן שהם גובלים בעבדות, זה לא, אין שום דבר.
אני חושב שהשחקן הראשון שיגיש בג"ץ, למרות שבג"ץ לא נוטה להתערב בבתי דין שהם כאלה פנימיים.
זה לא בדין. לדעתי. זה לא בדין.
זה תקנון התאחדות. דווקא בזה הרגולטור כן יכול להתערב.
לטעמי השחקן הראשון שיגיש בג"ץ,
יש דבר כזה
שנקרא. זה יעלה מן העולם.
יש דבר כזה שנקרא כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק וכל הדברים האלה. מישהו צריך לבחון את זה, לפחות מישהו ראשון. אבל לא ייתכן באמת שתבוא קבוצת אנשים שהם בעלי עניין, בעלי קבוצות או יושבי ראש או כל דבר אחר, ותיקח אדם עם תוחלת קריירה קצרה, כי הוא לא עובד בזה גיל 70, אוקיי? ותגיד לו, עד גיל 21,
אתה צריך לעבוד וכמה, בדיוק.
ועד גיל 21, אתה, זה מילא בשירות צבאי, באמת קוצבים את שכרם על הכיפק. אבל אתה לא יכול גם לעבוד איפה שאתה רוצה, אם סיימת את הגיל, מה קרה? ואתה חוזה גם.
מסכים, מסכים לחלוטין.
על הכיפק. מאיפה השופטים הזה, שאני יודע את מי לסנור בערב?
האמת שלא הסתכלתי.
תגיד לי רק מדינה.
אבל אני יכול להגיד שיש, לא הסתכלתי, אני לא יודע, לא רוצה להגיד סתם, אבל אני חייב להגיד שיש לא מעט כלי תקשורת סלובקים פה.
אני רוצה להגיד לך, באמת, אתה יודע, שפעם אחרונה נדמה לי היה שופט פולני,
ציפיתי, לא, שופט לטבי.
כן, ציפיתי לזה, ציפיתי לבאמת, אתה יודע, לפולנים. אבל פולנים זה לא ברוע לב. זה היה מטומטם פשוט, אתה מבין? זה לא רוע לב.
גם האנגלים היה מטומטם, לא? אם אני זוכר את הפולקלור שלך.
אבל האנגלים פחות רעים מהפולנים, נכון שהם תלו פה כמה, אבל גם תלינו להם. את הפולנים לא מספיק נקמנו, בוא נאמר.
אבל הם מטומטמים.
מי? הבריטים?
כן.
הפולנים והבריטים זה פודיום, בכל תחרות טמטום, מה קרה לך?
הבנתי אותך.
אין, זה פודיום. אתה יודע, מקסימום כמו ג'ודו נגיד, עוד מדליית כסף ושתיים ערד. אבל יש, הם לוקחות עזה וכסף שלהם. בסדר, היסטורית אגב, זה לא שאני ממציא.
לא, אתה קצת ממציא.
על הכיפק. על הכיפק, טוב, תעדכן אותנו אם משהו קורה.
אין בעיה, תודה.
על הכיפק. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, השופטים הערב מאנגליה.
אוי, לא, אתה רואה, היה פולני, תראה מה קורה פה.
יש לך פולנים ויש לך אנגלים.
בא זה, בא פולני, עכשיו בא בריטי, נו, ככה זה, תשמע.
ואני אוסיף לך עוד משהו, אפרופו פולנים, אתם איתי?
כן.
השופט היום שנחשב מספר אחת בעולם הוא פולני, וביום ראשון יגיע לכאן לעשות השתלמות ור, ראש מערך עבר בוופא, שהוא גם פולני.
אם תהיה שם, אני רוצה שתשאל אותו שאלה אחת, שאני שואל כל אחד, באמת מהברית הקדושה של הנאצים. מה עשה סבא שלך בשנים 39-45? אני אגיד לך גם מה הוא יגיד לך. He was a clerk, שהוא היה פקיד, אוקיי? אבל תברר, סתם תשאל אותו, מה אכפת לך?
אני לא יודע אם אני אהיה שם, אבל אני חושב...
תגיד שאני
שואל.
תגיד שאני שואל. וגם אם תהיה, אל תשאל.
לא מלא.
זה לא לגיטימי לשאול את השאלה הזאת.
לא לגיטימי?
לא לגיטימי באירוע ספורט, לשאול אותו את השאלה הזאת.
זה לא אירוע ספורט, הוא בא לבקר פה.
אני אמרתי במצבים כאלה, לא שואלים שאלות כאלה.
קופמן.
נו.
אפרופו ור, אחרי שראיתי שני משחקים ביומיים האחרונים, אחד של ברצלונה ואחד של מנצ'סטר יונייטד, וראיתי מה שווים עבר...
אבל תגיד לי רגע, העבירה ש... אגב, אתה מדבר על יונייטד.
אין לי אף תלונה יותר על שופטי עבר פה, תאמין.
אז תגיד, אני רוצה להגיד לך, מה שאתמול היה עם אוננה שם, עם התפיסה...
אתה ראית את זה?
אני לא ראיתי דבר, אני לא ראיתי דבר כזה גם בכדוריד, גם לא בפוטבול. אבל בסדר.
נו, איך אתה מסביר את זה שופט ור לא קרה לשופט?
אם היית שומע אותנו קודם...
מה אתה חושב איך...
אם היית שומע אותנו קודם...
העיתונאים באנגליה ממציאים כמו העיתונאים בישראל.
נכון, רק
באנגליה. והשופטי עבר טומטומים כמו הטומטומים בישראל.
לא, שלנו אני לא יכול להגיד להם טומטומים, אבל אני יכול להגיד...
לא טומטומים,
אין לי ציפיות...
לא רואים טוב.
אין לי ציפיות מאנגלים, אני מאוד אוהב לבקר באנגליה.
לא, מה שזה אתמול זה לא, זה
נכון, בסדר.
אני לא רוצה את הדל להגיד דברים שאני אצטער עליהם. אבל זה משהו, מה שקרה אתמול זה מטורף.
אבל זה לא בכוונה, זה מטיפשות.
לא בכוונה, לא
בכוונה.
יש לו זמן, 60-70 שניות לראות ההילוך החוזר 700 פעם, וזה לא בכוונה.
תגיד רגע, תוכמן, ג'ורג'ה יובנוביץ' עוזב לאפצה ציריך, אפצה באזל.
אפצה ציריך אין כסף לקנות אותו.
מה שיש להם בכיס האחורי של הפיג'אמה, קונה חצי מדינה פה. ציריך?
לא, בסכומים האלה לא קונים באפצה ציריך.
מה שיש להם רק מהכספים של העם היהודי בשוויץ. הם קונים את כל הכדורגל העולמי. תגיד רגע, אנחנו לא שוכחים, תזכרו.
אבל עשו עסקה טובה עם יובנוביץ'.
אני חושב גם.
מי?
השוויצרי.
מכבי תל אביב, גם
מכבי, גם השוויצרי.
תחליטו.
אני אומר מכבי תל אביב.
עסקה טובה זה ששני הצדדים עשו מאושרים.
מעולה, כן.
לא, סבבה, תשמע, העסקה א' היא טובה, כי יובנוביץ' כבר רצה לעזוב, ולא רצה כבר להישאר כאן, ומכבי תל אביב מוכרת שחקן שראה שבא מאמן חדש, שנותן לרן זהבי לפתוח כחלוץ בודד, והמועדון רוצה להשביח את החלוץ שלו דור תורג'מן, אז יובנוביץ' הבהיר שהוא לא רוצה להישאר, וידידנו אבי נימני, הוא זה שהביא את ההצעה מבאזל, הצעה יפה, 2.8, מכבי תל אביב תקבל 2.68 מתוך ה-2.8, כי היא שילמה לצ'וקריצ'קי 2, אז קודם כל הולך אליה בחזרה 2, אני אומר 2, צריך לדבר עברית נכונה, כמובן 2 מיליון יורו, היא תקבל 2 מיליון יורו, ואחר כך ב-800,000 יורו היא מתחלקת עם צ'וקריצ'קי הסרבית, 85% למכבי תל אביב, צ'וקריצ'קי 15%.
בכל זאת הוא מקבל את 2.6 מיליון יורו מכבי תל אביב.
2, בדיוק. אז עוד פעם, מבחינת מכבי תל אביב...
החזירה את כל השכר שלו.
כן, כל הסכום שבו היא רכשה אותו, והשאלה הגדולה, מה עכשיו? לאן הולכים מכאן? ומה מביאים? אני חושב שמכבי תל אביב צריכה שחקני התקפה נוספים, היא לא יכולה להישאר רק עם שניים, זאת אומרת רק עם רן זהבי ודור תורג'מן. אני מניח שדור תורג'מן יתחיל, לא ראינו אותו בשני המשחקים האחרונים, יוני דיברנו על זה, זה לא היה לעניין לדעתי, כי אני חושב שרובי קין צריך כן להתקדם עם הבחור הזה, כמו שהוא עושה יפה עם רוי רביבו. אני בטוח שביום חמישי נראה אותו על הדשא מול ארנקה כמחליף ללא מעט דקות, כי הוא בטח יפתח שוב עם יונתן כהן, פרפה, גייגון ואירן זהבי, אבל כן, יובנוביץ' אחרי שנה וחצי כאן, התחיל בסערה, צריך להזכיר, לפני שנה וחצי, זה שחקן פחות או יותר שאלה המחירים, אתה יודע, השחקנים שבאים לפה, נכון שאולי אפשר היה לגרד עוד קצת, אבל זה מה שמכבי תל אביב הייתה יכולה להשיג,
תהיה מחשבה, שאלתם את רובי קין אם הוא ישנה את הקטע וישרק עם שני חלוצים או שהוא בכלל הולך עם שלושה בהתקפה וזהו.
לא, אז א', כמובן סיבת העיתונאים ספציפית לקראת חמישי מחר ולא היום, אבל בעבר כן, שאלנו אותו והוא אמר שהוא לא נעול מחור ושרוף על ה... אחד, הוא יכול להיות שישחק לפעמים גם עם שניים. אני כן חושב, אתה יודע, שכשהוא יכניס את תורג'מן, אז זה לא יהיה נטו הולך לקו, לא יהיה נטו הולך לרדוף לי אחרי המגן
יש
הימני.
לו, יש לו בקו מספיק זה, גם מספיק סחורה על הקו. אני מדבר על השפיץ, על שניים למעלה.
אז אני אומר, בשיטה שלו עד עכשיו, זה מה שקוראים 4-1, 2-3, בנוברי עם קשר אחורי, דור פרץ ודן ביטון לפניו, ובצדדים יונתן כהן ופרפה, זה היה במשחק האחרון, בערן זהבי בשפיט, הוא ישחק גם עם שניים, כן? אבל כרגע השיטה הזאת, המערך הזה, שהוא עובד איתו, זה מה שהוא רוצה, וזה גם מה שגרם ליובנוביץ' ללחוץ מאוד, לעזוב את מכבי תל אביב. אגב, מבחינת שכר,
אני דווקא חשבתי שהאינטרס, שהאינטרס של זהבי זה שיהיה עוד חלוץ לידו, שגם ימשוך תשומת לב ובלמים ומגינים וכן הלאה, אבל זהבי כחלוץ, שפיץ, תשמע, זהבי הוא גולר, אין ויכוח על זה. שאלה אם בתפקיד הזה הוא יבוא לידי ביטוי, לדעתי כשהוא היה בא מהאגף, זה היה יותר משמעותי, כי הוא תמיד במה שנקרא מגיח לתוך הרחבה ובעמדת הפקעה, אבל אתה יודע, מי אני ליד רובי קין? כלום.
אז זה כרגע המצב יוני, ואני עוד פעם, אם אתה שואל אותי, תראה מהמידע שיש לנו, וזה דווקא אני סקרן לשמוע את שניכם, תרשו לי להיות בעמדה של המראיין, כי מאוד מסקרן אותי הנושא הזה, כי יובנוביץ' אמור לטוס מחר. ואתה יודע, השאלה אם אין איזושהי השפעה שיכולה להיות שחקן עוזב יום לפני משחק. זה לא משהו שכאילו... יכול להיות קצת
בעייתי מבחינת. מה אתה משנה מתי הוא עוזב, ברגע שהוא נמכר?
לא, אני אגיד לך למה לא השאירו אותו לאחרי המשחק, כי במילא לא מקווים לשתף אותו, ואולי אפילו לא...
הוא עוזב, רבותיי, החלטה, הוא נמכר.
אז כן, אתה יודע, השאלה... לא, אבל טוחמן שואלת שאלה, אולי היה צריך מורלית להשאיר אותו, כי לא בורחים.
יוני, בספורט האמריקאי, ברגע שאתה עוזב, אתה לפעמים באותו לילה טס כבר לקבוצה הבאה, למועדון הבא. אין, זה הספורט. הוא גם נוסע לשחק.
אני באמת מעלה את זה כשאלה, כי אני מתחבט עם עצמי ככה בשעתיים האחרונות, אם לא היה נכון לתת לו ללכת בשישי, אתה מבין?
למה, מה, אין, למה שיפצע וכאלה, הוא נגמר מבחינת מכבי, הוא נגרע.
אבל בוא נגיד כזה דבר, שזה אימור גדול מאוד של מכבי תל אביב להסתמך רק על ערן זהבי, אם הם לא יביאו מהר חלוץ, אתה יודע, ערן זהבי לא ילד.
למה, מה טוב, מה דור טורג'מן?
הוא יכול איזה מתיחה קטנה ולהיעדר חודש, הוא יכול...
אז מה אתה רוצה, שאותו עכשיו מביאים גם את שבירו, אני שומע כך.
כן, צריך להביא עוד חלוץ.
רגע, רגע, אז יש לנו את שבירו, ברור את זהבי, את שבירו, את דור תורג'מן.
שבירו עוד לא שם.
אמרתי עוד לא, עוד לא שם, אני שומע. עוד לא שם.
נו, בסדר, מה? כן, דור תורג'מן, שבירו, מה הבעיה?
מה, וגם, אז אתה רוצה שיהיה ארבעה שחקנים על
העמדה? כן, בטח, מכבי תל אביב,
ודאי. למה לא ארבעים, נכון?
הוא הולך לשלב הבתים של הקומפר, זה הרבה מאוד משחקים.
אבל אם אתה...
זה ליגה, זה גביה, זה כזה, יש פה, מה? מה אתה?
תקשיב, אתה לא יכול אבל להביא זר בשביל
להוריד
אני, תשמע, הם רוצים זר, אני מבין, ועוד ישראלים אפשר.
אני לא יודע, קודם כל שיביאו אחד, רוצים ורוצים, אני הייתי בסרט הזה, קודם כל שיביאו אחד.
הם יביאו מה שטוב
להם. אתה לא יכול להסתמך על סקורר הכי גדול שיש לכדורגל הישראלי היום, לבד עליו. הוא יכול להיפצע, הוא יכול למתוח, הוא יכול הכל.
כן. בסדר, על הכיפק. מה קורה בזה, בבאש, משהו חדש?
נחתו לפני שעה בסופיה, תכף תקבל בקשה להמליץ להם על איזה מסעדה טובה שם.
יש לו כמה לא רואות בכלל.
מלאות, כן, מלא, מלא. שם באמת חגגתי במסעדות.
כן, שיוכלו כן. מה שנקרא.
גם מחירים, מחירים טובים גם.
לא, לא.
עכשיו כבר לא, תדע, עכשיו קצת להם, פחות.
הם יכולים ללכת לאכול שם קבאפ.
כן, לא אבל קבאפ. עכשיו פחות. המחירים לא היו מה שפעם.
בכל מקרה שני משפטים באמת עליהם, מגיע להם יותר, אבל שני משפטים, אחד... ידע אליניב ברדה יותר טוב מה עם פטרסון, הזר השוודי שלו שכבר יומיים לא מתאמן בגלל מכה בגב. ספורי זו השאלה הגדולה, והנה עוד שאלה שאתם יכולים לדון בה, יוני, האם אתה מחזיר אותו להרכב אחרי שבוע של השעיה או שאתה לא מחזיר אותו? וזה גם שאלה, אני לא שואל את זה כשאלה כי זו שאלה של אליניב ברדה שואל את עצמו, וזה יהיה מעניין לראות מה הוא יחליט.
טוב, נעזוב
ונדבר על זה מחר.
על הכיפק. תוכמן, תודה.
תודה, ביי.
מולי קצורין, בעבר נבחרת ישראל, נבחרות נוספות באירופה וקבוצות. הלאה, נערב טוב.
הלאה, נערב טוב.
יש לנו משחק הערב בשבע מול המערכת אסטוניה. בטלי משחק נגד המערכת, אם מנצחים אותו או מפסידים עד שש או שבע נקודות, אני לא זוכר בדיוק את ההפרש. עולים לחצי הגמר, טורניר שהתקיים בפולין.
כן, תראה, יש לנו טורניר שבאנו אליו בהרבה חששות לאור כמו שהנבחרת נראתה בתקופת ההכנה, ומישהו שם עשה משהו, לא יודע, אולי זה אריאל, אולי השחקנים, אבל פתאום ראינו קבוצה אחרת לגמרי, קבוצה שרצה, שומרת, וניצחנו את שני המשחקים הראשונים בצורה יפה, גם שיחקנו כדורסל לא רע, ועכשיו מול המערכת, אסטוניה, שהיא אולי פחות טובה מישראל, היא גם כן חסרה אולי את השחקן הגבוה הכי טוב שלה שלא הגיע, שמשחק בבסקוניה, קוצ'ר, והם כבר הפסידו לצ'כים במשחק הראשון, בשלוש נקודות, קבוצה שמתבססת הרבה על זריקות לשלוש, הם זורקים מעל 35 פעם לשלוש במשחק, בשני המשחקים הראשונים היו שם רק שני שחקנים שקלו בדאבל פיגר, אני חושב שיש לנו יותר איכות, ואולי גם את הביטחון והיכולת לנצח גם את המשחק הזה.
יש קודם כל שחקנים שמפתיעים אותי, אני לא מדבר על האסים כמו ימדר וסורקין, אבל ההשתלבות של ברטימור, של יפתח זיו, אתה יודע, באיזשהו מקום, החבר'ה, אתה יודע, זיו קם מהספסל, והם משתלב, הם לא מכירים את הקטע של לסגור לו את השמאל עדיין, והוא עושה מה הוא רוצה, ובסך הכל הנבחרת עולה כמקשה אחת, אין מה לעשות.
צריך להגיד, הנבחרת משחקת כקבוצה, זה נראה טוב, יש היררכיה ברורה, כמובן שים מדר לדעתי בכל אופן מעל כולם, רומן סורקין פשוט ממשיך ומשתפר ממשחק למשחק, כבר הראה לנו במשחקים האלה, שהוא גם זורק לקולע לשלוש. ברטימור עם משחק נהדר, המשחק נגד הצ'כים. יפתח זיו לקח את מה שנתנו לו. ומסביב יש שחקנים משלימים ששומרים ומרביצים בהגנה וחוטפים ועושים הכל בשביל לנצח. ואני מאוד אוהב איך שהנבחרת נראית. אנחנו רואים את אריאל כל הזמן מדרבן אותם לשחק כדורסל מהיר, לא לשחק, לא להגיע למשחק עומד, כשראינו שבמשחקי ההכנה הייתה לנו בעיה של כליה, בעיה של נקודות. והפעם הנבחרת נראית טוב משני צידי המגרש.
מולי, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, צריך לתת הרבה קרדיט פה לבית הלחמי, באמת, הוא עושה פה דברים שאפילו מומחי הכדורסל לא חשבו שזה יכול להגיע לזה, אבל נגיד הערב כזה, משחק שבו אתה סוגר טוב טוב את ים הדר שהתפוצץ במשחק האחרון, נדמה לי קלה 25 או 27 נקודות.
27
נקודות. אם סוגרים אותו, מה קורה אז? וזה לא, אתה יודע, אפשר לסמן אותו ולנעול אותו, ומה קורה אז לנבחרת?
תראה, צריך להגיד ולהיות אגון ולהגיד, הנבחרות שאנחנו משחקים איתם עכשיו, זה לא הנבחרות, זה לא הרעיות של אירופה. נבחרות שלא הצליחו לעלות לשלבים המכריעים, חסרים את השחקנים המובילים שלהם, למשל הצ'כים אתמול, שלשום, כל השחקנים הגבוהים שלהם לא הגיעו, פשוט לא הגיעו, כל השחקנים הגבוהים, תוציא את כל השחקנים הגבוהים מנבחרת ישראל, לך תדע איך הם יראו. אז ים הדר הוא פשוט שחקן על ברמה הזו של נבחרות. ההתקדמות שהבחור הזה עשה בשנה האחרונה, אנחנו יודעים שלאחרונה גם החתימו אותו בטורקיה, בפנר על הרבה מאוד כסף.
שאלה אם הוא יכול שם לשחק, אתה יודע, שם יש את אולבקין אם אני לא טועה.
אני חושב שכן, גם בפרטיזן היו לפניו שחקנים שקיבלו יותר, והוא לאט לאט בצורה עקבית הלך והתקדם וכבש את המקום שלו, את המעמד שלו, ותשמע, אתה לא משלם על שחקן מיליון דולר משכורת בשביל שהוא יחמם את הספסל, זה גם צריך להבין. אז נכון שיש שם עוד שחקנים טובים בפנר, אבל זאת קבוצה שמתמודדת על הפיינל פור. והוא יצטרך שם לתת את מה שהוא נותן, אבל ברמה של נבחרות...
גם הליגה הטורקית קשוחה יותר, גם האדריאטית ובטח מהישראלית.
נכון, ואגב, הליגה הטורקית, אגב, צריך לזכור שיש שם הגבלה של זרים, אז יכול להיות שיש מצב שהוא לא יתלבש בכל המשחקים, אבל בוא נעזוב רגע את רמת היורוליג, אנחנו מתרכזים כרגע בנבחרת ישראל.
נכון.
בהחלט שים הדר, ברמה הזו של נבחרות הוא... שחקן מהרמה הגבוהה ביותר. אנחנו רואים את זה, קודם כל הוא שיפר את משחק ההתקפה שלו. תראה, הגנה תמיד הייתה לו, עוד שהוא היה שחקן צעיר פה בנוער בהפועל תל אביב. הגנה ונחישות ואמביציה ורצון לשמור תמיד היה לו, אבל הוא שיפר את משחק ההתקפה שלו. הוא היום איום באמת כיף לראות אותו משחק, כיף לראות את הביטחון שלו. הוא גם רוצה את הכדורים האחרונים תמיד בסוף שעון, ובדרך כלל גם מספק את הסחורה. כיף לראות גם אותו, וגם אגב את רומן סורקין, שאין בנבחרות האלו שחקן בגובה שלו עם היכולת שלו, שיכולים לעצור אותו, ושניהם מושכים את הנבחרת עם השחקנים המשלימים, עם כמה שחקנים שמתעלים, כמו ברטימור שהוא קצת יותר מנוסה, ויפתח זיו שהוא רעב אחרי השנתיים שלו מכבי שהוא לא קיבל יותר מדי, ורק שימשיך ככה.
על הכיפה, מולי, אנחנו נשמע אותך יותר מאוחר, המשחק מתחיל בשבע, אנחנו נשמע אותך בשלהי המחצית הראשונה, לסכם אותה, המון תודה בשלב זה.
ביי.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אני תופס אותך ממש ככה, לפני שאתה מצטרף לפאנל אצלכם, דבר איתי על סלובן ברטיסלבה אחרי ה-1-2 בבית.
כן, אז ראינו אותה שבוע שעבר, זו קבוצה לא רעה בכלל, בטח מבחינה התקפית שמגיעה למצבים מאוד מסוכנת בקרנות, שם למכבי חיפה זה מרגיש קצת חוסר ביטחון אולי במרכז ההגנה, גם קיבלו גול מהקרן, גם היו שם כמה הזדמנויות.
כן, אבל הגול הזה שהם קיבלו מהקרת, עד היום אני לא יודע מי כבש אותו.
כן, אם זה סק או...
כן, אי אפשר, 100 הילוכים חוזרים, אתה לא יודע להגיד מי כבש השער הזה.
כן, בעיקר אני מרגיש חוסר ביטחון שם כזה, נכון?
אני מסכים לך לגמרי שברטיסלבה מאוד 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 מסוכנת בחיים. בחלק הקדמי, ובאותה מידה מכבי חיפה בעייתית קצת, סק עוד לא הגיע לעונה הזאת, ויש איזושהי בעיה גם עם השוער שלו, משרה ביטחון. השאלה, אם אתה רואה מה שאומרים בברטיסלבה, כן? שהם מסוגלים להפוך את הקערה על פיה.
הם מרגישים שזה חובה, זה גם עניין של, של מאמן שכבר, אני לא יודע להגיד כמה בדיוק הכיסא מתנדנד, אבל יש, יש דיבור על זה שהכיסא מתנדנד ושהם צריכים את הניצחון הזה, אבל, אבל כמו שאמרנו הרגע, שכמה שההתקפה של סלובן אולי מפחידה מול ההגנה של מכבי חיפה, זה נכון גם לצד השני, יש לנו את ההיכרות המוקדמת עם, עם השוער של, שלהם, שהוא אגדה כמובן בנבחרת קנדה, ויש לו שם מקום באמת של כבוד, אבל ראינו אותו בשנה שעברה עם הכוכב האדום נגד מכבי חיפה, ראינו אותו גם חוטף ממדי הסבא בביתה מחוץ להרחבה, כלומר זה די ברור ש, שיש למכבי חיפה הרבה מקומות שלהם יכולה לפגוע בברטיסלבה, ושוב, אבל הם מבחינתם, נכון שהם הפסידו בבית, אבל כן באים במטרה לנצח, למרות שהם מגיעים בלי אחד הכוכבים, שזה ולדימיר וייס, הבן של המאמן, שגם לא שחק המשחק הקודם בגלל הרחקה. הם ימשיכו, ימשיכו כנראה בהרכב מאוד דומה, שמבוסס על, על הרבה ניסיון, על הבלם קשיה, על הקשר קוצ'קה, ואתה יודע, מכבי חיפה תצטרך להבקיע כנראה, כי אני מניח
ש... ממים חוששים בחיפה?
המאמן שמענו אותו מדבר על, על פיירו, כלומר אם פה אנחנו איכשהו בכל הדיבור על מכבי חיפה הם מתמקדים תמיד בשרי ובסבא ובשחקנים אחרים ובחזיזה, ופיירו נוח פה אולי מדי פעם ככה מצד לא מעט אנשים לפעמים לזלזל בו, שם הם מסמנים את פיירו, בסדר, הוא שם להם כבר גול אחד, וקשה להם להתמודד עם, עם הפיזיות שלו, כי את ההגנה שלהם גם ראינו כמה שהיא סופגת די בקלות בשלב מוקדם של המשחק, אז אני חושב שהם ישימו לב לפיירו בעיקר.
הבנתי,
בוא נעבור, כן, שנייה, הוא צריך ללכת, הלו.
אוקיי.
הוא עולה לשידור, אני חייב לסגור איתו עוד כמה פינות. בוא דבר איתנו באמת על הבחירה של קייסדו, טוב, הוא אקוודורי, הוא יסלח לי, כן?
כן,
אל תדאג, הוא לא שומע לפולניה,
אותך. שהוא בחר בצ'לסי ולא בליברפול.
זה החלטה שבאמת מדהימה, כי כבר הייתה איזושהי הסכמה של ברייטון להצעה של ליברפול, 111 מיליון, והוא סירב להגיע, אמר אני רוצה רק לצ'לסי, עם איזה סיפורים גם של אהדה מגיל צעיר, שזה בסדר, לגיטימי, ועדיין זה נשמע מוזר, כשליברפול מאוד ברור שהוא מגיע לקבוצה עם מאמן שכבר עובד שם 7 שנים, קבוצה הרבה יותר מסודרת, בטח בשנים האחרונות לעומת צ'לסי, לתפקיד שממש מחכה לו, ראינו את המשחק האחרון בליברפול לצ'לסי, ליברפול צריכה קשר אחורי שם, בקישור מתחלף של הרבה שחקנים חדשים, הוא ראית שרוצה לצ'לסי, יש לזה כמה הסברים, שבעיקר ההסבר שתמיד צריך אליו, קודם כל זה הסבר הכלכלי, צ'לסי זה במסגרת החישובים של רואי חשבון ואיך לעקוף את החוקים הפיננסיים של וופה, שמאוד מקשה על קבוצות לבזבז סכומים בלתי נגמרים, אז צ'לסי מציעה לשחקנים שמחתימה עכשיו חוזים של 8 ו-9 שנים, הם עושים את זה עם מודריק, הם עושים את זה עכשיו עם קייסדו, תחשבו על שחקן שמקבל עכשיו חוזה בטוח של הרבה מאוד כסף ל8 שנים, דברים שלפעמים גוברים על אולי החלטה מקצועית שהייתה יותר נוחה להגיע לליברפול, אבל צריך להסתכל את צ'לסי על כל ההחתמות האלה שקורות עכשיו לשנים ארוכות, שבוודאי גם סוכנים
מורבים את זה. ומתי וופה יבינו שבאמת צריך לשנות את המגמה?
זו שאלה, כמו שציטי התחילו לחקור 8 שנים אחרי שהם התחילו עם כל הפיזור כספים, אז צ'לסי גם כנראה יגיע תורה, מה שאני הבעלים כשיגיעו הבדיקות האלה.
הדבר שהכי אהבתי בעסקה הזאת, שבאמת החלק של המועדון האקוודורי, של כמה מיליוני דולרים משקיעים שם בשיפוץ משטח למחלקת הנוער שיקרי על שמו, וכל הכבוד, אתה יודע שבאמת שחקנים דואגים שמגיעים לכאלה סכומים. תשמע,
נכון,
זה,
נכון.
אקוודור זה לא מדינה, אתה יודע, משופעת בכסף, הרבה אוצרות טבע, אבל כסף אין שם כל כך הרבה.
כן, לקחו אותם מדינות אחרות, לקחו את אוצרות הטבע האלה.
כן, ברור.
ויפה מאוד לראות באמת את ההשקעה הזאת שחוזרת הביתה, גם אם זה פינאץ ביחס לכסף שמסתובב באירופה, או, אתם יודעים, אצל צ'לסי גם יש כמובן את כל העניין הסעודי שמעורב. הרי איך צ'לסי עכשיו מרשה להתן להוציא את כל הכספים האלה? הרבה שחקנים שלה נמכרו בקיץ האחרון, העבירו אותם פשוט לסעודיה בכסף גדול, מה שמשחרר להם שוב את האפשרות להוציא הרבה כסף על שחקנים חדשים, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים בכלל על רשימה ארוכה של שחקנים של צ'לסי שנמצאים עוד במועדון, מנודים, שחקנים בכירים שיכולים לשחק בהרכב בכל קבוצה באירופה. אז מה שקורה בצ'לסי זה באמת, אתם זוכרים לפני 20 שנה הגיע אברמוביץ' ואז דיברו על זה שהוא שינה את הכדורגל עם הוצאת הכספים, אבל אצלו זה היה מאוד ברור, מוציאים כסף אבל זוכים בתארים. ה-DNA של צ'לסי היה ברור, לא משנה מה, כל מאמן שמגיע צריך לזכות בתארים. כאן אצל צ'לסי אתה עוד לאף אחד לא ברור לאן זה הולך, זה הרבה יותר בלגן ממשהו מסודר.
על הכיפק אסף, המון המון תודה.
תודה
אסף. תודה חברים, שערב טוב, ביי ביי.
ערב טוב.
טוב, מה יש לנו עכשיו שר? צנצי, נו צנצי, רציתי דווקא לספר לכם על דבריינה, אבל נדבר על זה אחרי זה, חבל שהוא יעדר עד תחילת 2024.
מה לעשות?
תשמע, חבל בשבילו, חבל גם בשביל המועדון, חבל בשביל הצופים. נדב צנצי פאר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה, כוח, מה אני תוהה? סיטי, מה, תוהה את בלגיה?
לא, שחקן, תשמע, זה באמת שחקן, אתה יודע ש...
רון דבריינה, לא הבנתי מה...
תקשיב, גם אם אני רואה שחקן, אתה יודע שהוא שוער שלישי או מגן שישי, נפצע ונעדר,
כל פורטאי שנפצע זה
בסה. אתה מבין, שיקום זה קטע קשה, קטע קשה מאוד. בוא נדבר על הפועל תל אביב, מה קורה שם, אתה יודע, לא הייתי פה, אבל ראיתי שהם חטפו צוויטל, ממכבי פתח תקווה. כאילו אין שיפור בהתקפה, אפילו סתום כמוני יודע.
לא, תשמע עוד פעם, שישה שחקני הרכב שלא שיחקו במשחק הזה, לא בטוח שהשישה שיגיעו הם יהפכו את הפועל תל אביב למשהו יוצא דופן פתאום, אבל שישה שלא שיחקו, בין היתר זה אושבול שאמור להיות החלוץ שלהם. כרגע לא מדובר על הבאה של שחקנים.
הוא שיחק פעם בקריירה שלו, אני לא זוכר, בפועל חיפה, נדמה לי הוא גם היה באגף.
הוא היה קצת בפועל חיפה, הוא אפילו היה קצת בפועל תל אביב, הוא היה קצת בסלובר ברטיסלבה, הוא שיחק בסלובר ברטיסלבה.
זאת אומרת, הוא יכול לשחק מה שנקרא, מלפני, מאחורי, מהצדדים וזה.
כן,
מי שמאחורי הוא עומד, כן?
כן, כן.
הבנתי.
בכל מקרה, כרגע לפחות, תראה, דיברו על איתמר שבירו, הפועל תל אביב, אתה יודע, אפילו לא התעניינה בנושא הזה.
לא, זה גם לא, הוא רוצה עליו הרבה כסף, זה לא משהו זול.
זה לא רלוונטי בכלל, הפועל תל אביב. אז הפועל תל אביב בטח שלא, איתמר שבירו זה לא בכיוון שלה.
כמה איזי מבקש עליו? 4 מיליארד?
בוא נגיד שאני לא אתפלא, שהוא מבקש את קריית שמונה והקיבוצים. אבל תראה, עכשיו ברגע שנמחר רבנוביץ' מוכח הרבה כסף, אז תהיה לו עילה לנסות לבקש ממכבי תל אביב.
כן, בזה שהוא מבין.
כמה, מה, אבל מה התג מחיר שלו? מה אנחנו יודעים? כי אני שמעתי...
איזי פעם אמר לי דבר גדול, התג מחיר זה כמה שהקליינט רוצה לשלם.
יכול לשלם, זה מה שהוא אמר.
לא, הוא אמר רוצה לשלם, יכול, הרבה יכולים, אבל לא רוצים.
אוקיי, השאלה הגדולה
תראה. איזי בחייו עשה כל כך הרבה אקזיטים וכספים, אני לא מדבר בעניין של שחקנים, שיכול ללמד הרבה בעלים איך לעשות את הכספים האלה. אבל אני מעריך שבו הוא יבקש פחות מיליון יורו עליו.
אבל תגיד לי, למה ששבירו, למה ששבירו ירצה, כי בסך הכל לא מובטחות, לא מובטח לו כלום מבחינה מקצועית, יכול להיות שהוא לא ישחק, אתה יודע.
אה, ויותר טוב להישאר בקריית שמונה בליגה השנייה, נכון? אני
במכבי תל אביב, מאשר שחקן בקריית שמונה.
נו באמת, למה ששבירו ירצה להיות שחקן ספסל במכבי תל אביב, נו באמת.
אני אומר עוד פעם, יכול להיות שהוא ישחק בעונה הזו, אתה יודע, אולי 300 דקות.
לא, 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 300 דקות.
למה, יוני, אם הוא בא למכבי תל אביב, נגיד, סתם, לצורך העניין, כן? ואירן זהבי הוא החלוץ, מה שלא ישחק כמעט את כל הדקות.
אני אומר לך ש...
הוא יקבל קצת פירורים, והוא יקבל פירורים, זהו.
יש הרבה משחקים, אתם לא באמת...
אם הם יעלו לאירופה משמעותית.
אתה זורם עם ה... עם קופמן, אבל קופמן שכח שהאוריינטציה שלו זה NBA, ויש הרבה מאוד משחקים, והרבה מאוד אומס, ואיתן ושבירו ישחק לדעתי אם הוא יבוא למכבי תל אביב ישחק מספיק, הרבה יותר שווה לו לשחק במכבי תל אביב מעט מאשר לשחק בליגה השנייה ולהיעלם לגמרי בקריית שמונה.
יוני, אני אגיד לך משהו לא פופולרי, אני חושב ששבירו יותר בשל כרגע לפחות, כן? להיות שחקן במכבי תל אביב מאשר נגיד תורג'מן, עם כל הרצון של כל אוהדים
מכבי תל אביב. נכון, אני לגמרי מסכים איתך, שבירו כבר קרה זוג נעליים.
כן, אז הוא יכול להיות. ובאמת, אם מכבי תל אביב תעלה לשלב הבתים של הקונפרנס, אז כמו שאתה אומר, יהיו גם הרבה יותר משחקים, ואז יהיו לו יותר
זמנות. נכון, יש גביע, ויש ליגה, ויש הרבה עומס, ויש פציעות, עזוב, וזה שחקן.
שבירו מאוד רוצה לבוא למכבי תל אביב.
ואני אומר, שירצקי לא צריך, אתה יודע, לעמוד פה על קוצו של יוד, 100,000 יותר, 200,000 יורו פחות, זה לא משהו שישבור את שירצקי, ובטח יעזור לקדם את שבירו. אני חושב ששבירו...
הוא לא עובד, הוא לא בפילנטרופיה עכשיו. הוא
לא משנה, אני רק אומר מה דעתי, אני לא אמרתי לו לעשות את זה.
אם מכבי רוצה אותו, אז יתשלם בשבילו, ואם היא לא, היא לא.
זה לא אומר שאם מכבי רוצה אותו, צריך לשחוט. זה לא אומר, זה הפסיקו עם הניצול.
למה לא, למה לא?
ככה, כי זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. זה, אתה יודע, ינקה לשחר היה אומר לי, אני רק יוצא איזה פרסום שאני חושב על איזה שחקן באיזה קבוצה, ישר המחיר שלו קופץ פי שתיים. זה לא הוגן, זה לא נכון.
נכון. לפי מה שאתה אומר, מכבי צריכה לתת... לפי מה שאתה אומר, מכבי צריכה לתת לפרץ ללכת במיליון יורו.
לא, לא אמרתי את זה, לא, לא.
אז כאן אתה קוצב
להם? לא, פרץ זה משהו אחר, למה אתה משווה אותו?
מה זה, זה אותו עיקרון, איזה עיקרון?
לא, פרץ יש עליו כנראה תג מחיר, חמישה, שישה, ארבעה מיליון.
אין עליו שום תג מחיר.
לא, אני אומר תג מחיר פנימי בתוך המועדון.
מה זה פנימי? פה זה, פה, איזה זה המועדון, מה זה תג מחיר בתוך המועדון?
אז בסדר, אני אומר, אם יש פה, אני לא אומר שבמיליון יורו שייתן להם אותו ב-400, אבל אם זה 900 או מיליון 100, לא צריך לעמוד פה, צריך לתת לשחקן ללכת.
יוני, אני חושב ששבירו מחכה לרגע שיובנוביץ' ילך כבר איזה חודשיים, ואל תשכח ששבירו כבר סיכם את התנאים שלו במכבי תל אביב, ואל תשכח עוד דבר שהוא גם לא מתאחר.
אז אתה מסכים איתי ששירצקי לא צריך לעמוד בדרכו.
נכון, ולכן הוא גם מתאמן, אגב, הוא רק מתאמן בקריית שמונה, והוא לא משחק, הוא במשחקי
ההכנה. ואתה יודע, רוצה שאני אגיד לך משהו, שבירו, מההבנה הדלה שיש לי בכדורגל, שבירו יכול לקבל הזדמנות 2-3 ופתאום להפוך לשחקן הרכב. הוא חתיכת שחקן.
אני חושב שהוא גם, שהוא סקורר והוא... והוא מהיר, והוא משחקן
שחקן. ואתה יודע, אתה לא יודע בכדורגל, מי כמוך יודע, נדב, לפעמים שניים, שלושה משחקים הופכים את השחקן, הופכים לו את הקריירה, הופכים לו את הקריירה. אני מזכיר לך, ערן זהבי הגיע מרמת השרון, בוא.
כן, אבל ערן זהבי סומן מראש כאלה.
ערן זהבי של 2023, הבלטה של התשע על שמו בטאבו, לא משנה כמה המחליף יבקיע.
בסדר, אוקיי.
כן, אבל שבירו יכול לשחק גם פתאום כנף או משהו כזה.
בדיוק, וגם יש, בוא, הוא לא ילד.
בוא, אני אוהב את הקטע שכל מי שבאמת הוא תשע, או מתיימר, או זה, אתם אומרים, נו, אם הוא לא מספיק טוב, הוא יבוא מהכנף.
די. אוקיי, מה זה רשום לו בתעודת זהות תשע? מאיפה המצאתם את הדברים האלה? שחקן שיש לו יכולת, יש לו מהירות, ויודע לעמוד מול השאר, ויודע ליוות, ויודע, ומי קבע שהוא תשע? הוא נולד בבית חולים ורשמו, אתה תהיה תשע? אתה תהיה מגן, אתה תהיה בלם? מה זה השטויות האלה?
אני מסתכל מה יש בזה, מה יש בכנפיים. הביאו שחקנים שדיברו עליהם בלי כנפיים אי אפשר.
תשאל לי טובה, נו,
אין... עם כל הכבוד זה יונתן כהן, ומילסון אני עוד לא ראיתי אותו, אבל נגיד יונתן...
מה עם מילסון? תגיד לי, מישהו ראה אותו פעם ב-90 דקות?
חזר.
הוא שיחק את 90 דקות?
לא, איזה 90 דקות. הוא לא שיחק דקה עדיין, איזה 90 דקות.
לא, משחקי אימון.
הוא עדיין לא שיחק מה שהוא הגיע.
משחקי אימון, מחנות אימונים.
הוא חזר לאימונים מלאים.
מה?
הוא חזר עכשיו לאימונים מלאים, הוא עדיין לא שיחק במכבי תל אביב.
זאת אומרת, כל העונה הוא עדיין לא שיחק גם בהכנה.
הוא הרי נפצע באלוף, סליחה, בגביע טוטו נגד הפועל באר שבע. ששחק, הוא נמצא בחימום. ומאז הוא לא חלק מהסגל.
אתה מספר לי דברים לא טובים לקראת העונה של מילסון במחוזותינו.
יש עד, לפעמים זה, אתה יודע, לפעמים אתה בעומס וקראת השריר ולא יודע מה.
אני מזהה כאן, אני מזהה כאן סימפטומים. איך קראו לבחור הזה בבאר שבע שהיה עם סמיכה וקנועית?
קוונקה.
קוונקה. אני מזהה כאן באמת מה שנקרא... את תופעת קוונקה. כן. שבונה, נפצע בחימום, כל הדברים האלה, אבל תשמע, מאיפה הוא מגיע? מהאגף?
כן, הוא כנף שמאל.
כנף שמאל. בסדר, אוקיי. טוב.
בגלל זה נכנס במקומו אילון אלמוג, ונראה טוב. אבל
כן, בוא תן לי את זה.
מכבי תל אביב צריכה גם חלק אחורי להתחזק, זה לא רק...
עזוב מכבי, בוא נה.
מכבי חייבת עוד בלם.
נכון.
ומכבי תל אביב צריכה לקבל החלטה, אם היא מביאה את שבירו, אז היא תביא מישהו כזה, עשר כזה.
בוא דבר איתי, בוא דבר איתי על... על ביתר ירושלים, אני מי שבהפועל באמת, מה שנקרא.
לא, הפועל תל אביב אין חיזוק, הם לכל היותר.
לא, 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 ברור, ברור, אמרת לי, כן.
שחקן התקפה, אבל בוא,
בוא נחכה, בוא נחכה, בוא נחכה. ביתר ירושלים...
ביתר ירושלים, שמע, ביתר נמצאת בבעיה קשה.
כן.
ביתר שבוע לפני פתיחת עונה, נמצאת בבעיה קשה מאוד, כי היא צריכה כמעט לבנות כאילו קבוצה חדשה, יוסי אבוקסיס צריך לבנות קבוצה חדשה. הוא צריך להביא חלוץ, כנף. להביא קשר אחורי, אני חושב שזה אמור להיות אסמאעיל אסורו, שמסכם את התנאים שלו בביתר ירושלים, ונחכים השחרור מסלטיק, ואני חושב שגם בסוף, אם ילך תומה, אז להביא גם במקום תומה, ולהביא עוד בלם, ולהביא עוד מגן ימני, תשמע, ביתר ירושלים, זה... יש שם המון המון עבודה, לפחות חמישה שחקני הרכב, שיגיעו במהלך החודש הקרוב, ויוסי אבוקסיס פותח עונה, יש לו דרבי ביום שבת, הוא בקושי עם סגל, אשכנזי פצוע וקריאף פצוע ופריידי פצוע וכל החוסרים של השחקנים האחרים.
בסדר, השאלה כמה זמן הם יעדרו, שחקנים פצועים כל הזמן, כמה זמן הם יעדרו?
תראה, עם כל הכבוד לקריאף ואשכנזי, הם לא השחקנים הם לא השחקנים מפתח של ביתר ירושלים. פריד פריידי אגב כן, אבל עם איך שנראית ההגנה.
מה קורה שם עם תומה?
תומה כרגע הוא לא רוצה לחתום על הערכת חוזה, ובמצב הזה, ברק אברהמוב לא ייתן לו להמשיך לעונה נוספת, הוא אומר, אני אפילו אקפיא אותו, אני אשלם לו, והוא לא ישחק בבית ירושלים עונה שלמה.
אוקיי, שועה מתקדם במסע ומתן?
שועה בסופו של דבר, עוד פעם,
מה מסע ומתן? יש לו הצעה אחרת?
זהו, אין לו שום ביקוש.
אין לו כלום, מה המסע ומתן?
אישוע זה מסע ומתן שחצי שנה כבר, זה כמו המסע ומתן המיליטרלי.
כן, כי כל הזמן דיברו באוויר שיש לו את הקבוצה.
כמו שיוני אומר, וברגע שלא הגיע הצעה, אז אתה די כבול כאילו.
מה הוא יכול, מה תגיד? מה, לא הבנתי. מה אתה יכול להגיד? אם אם אתם לא נותנים לי כך וכך, אני הולך, לאן אתה הולך? מי רוצה אותך?
לך.
לא, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה להאריך את החוזה לצורך הנן, אבל גם אז הוא לא יתחזק.
אתה יודע, אם הוא לא יעריך את החוזה, הוא מתעסק עם ברק אברמוב, הוא לא ילד קטן.
אין פה זה להתעסק, רבותיי, זה אין פה להתעסק. אתה לא מעריך את החוזה בכל העולם, אתה מה שנקרא שבוע שלוש.
נכון, סוס טרויאני, במערכת.
כל עוד משלמים לך, ואתה יכול להתאמן, והכל, הכל בסדר. אבל אתה בשורה שלוש.
זה סחר העבדים של בו כדור.
ביתר, כרגע, אני מעריך שבסופו של דבר תהיה קבוצה טובה, כרגע שבוע לפני פתיחת העונה, יש להם לא שבוע. שבוע וחצי לפני פתיחת עונה, הם נמצאים בבעיה קשה מאוד. כן. נגד הפועל חיפה
מפתיחת עונה. תן לי איזה משפט, תן לי איזה משפט על הקטע של המסע ומתן עם השופטים. יכול להיות שב-26 על פניו לא יהיו משחקים.
כן, קודם כל, בוא. בסופו של דבר, כמו הלימודים, בכל פעם שעושים המורים, עושים את השביתות רגע לפני ספטמבר, אז בוא נגיד ככה, המשחקים משוחקו. יש מסע ומתן, על פניו היום בחצות בצריל בעצם כל הסיפור של הסכסוך העבודה הרשמי, אבל בסופו של דבר אני מבין שהצדדים לקראת פתרון
של הסיפור. אני חושב שבמקרה אתה יודע נכנסתי לדקויות שם של המאבק של השופטים והם צודקים, בוא צריך לשפר להם.
יוני חד משמעית, אני מכנין בתור אבא שמהווה את הילד שלו בימי שבת למשחקים, אתה רואה שופטים שמגיעים מקבלים 90 שקל.
נו בושה, באמת, ואנשים מבוגרים, תגיד.
לא, לא, לא,
לא, לא, אני מדבר על המבוגרים שבאים למשחקי הילדים, אני גם הולך.
כן, כן, עליהם אני מדבר.
עליהם מדברים 90 שקל, נו, בחייך.
87 שקלים,
משהו כזה. אבל אני אגיד לך מה אומרים בהתאחדות. אני אומר, מאחר ובהתאחדות אומרים, זה משחקים קצרים, אנחנו מארגנים להם ארבעה ביחד, אז זה מיליארדרים.
כן, מה זה מיליארדרים?
כן, מה זה מיליארדרים? אתה תראה עם איזה מכונות הם מגיעים, אתה תבין כמה הם לא מיליארדרים.
ברור, ומי משלם להם
בכלל? הם במקרה הטוב צריכים להגיע עם הדלק הזה למקום.
הם עובדים שישלם דלק.
ושההורים יורדים מהמגרש, ההורים מתנפלים עליהם.
ושהם יורדים, מקבלים יריקות, מכות וקללות
נאות. אני הייתי שם, זה פשוט קטסטרופה, זה יותר גרוע מליגת על.
מה אנחנו היינו צועקים בזה ביציעים, במחטש? אם לא תלמד, תהיה שופט.
נכון? יש כאלה שצוחים, לא תימדי את שוטר, אבל זה גם בסדר.
לא, אנחנו שרנו גם שוטר, לכל דבר היה לנו שירים. על הכיף, הקצנתי המון תודה.
תודה.
תודה לכם.
יוני, הרכב יש?
כן.
יאללה, סע.
ניצן, סונגרן, סק, גולדברג, קורנו, בחלק האחורי, בקישור, מחמוד ג'אבר, אלי מוחמד, שרי, חזיזה, סבא ופיירו. זה ההרכב.
בונה.
שרי חוזר להרכב.
בקיצור, נאחל להם בהצלחה בשלב זה. נפתח המשחק של ישראל מול אסטוניה. אסטונים ביתרון 4-0, אבל רק התחלנו, אנחנו 8-40 לסיום הרבע הראשון. עכשיו אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות ונשוב. חזרנו. אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13. אהלן סניור, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
גילויים נוספים בתיק החקירה של עמוס לוזון בעניין הסרטון. יש שלושה חשודים. בואו תעדכן אותנו, מה קורה?
אז קודם כל נתכן, אפשר לומר שחקירת סחיטת עמוס לוזון בכל מה שקשור לסרטון האינטימי הגיעה לסיומה. המשטרה כבר העבירה, היחידה המרכזית של מחוז מרכז העבירה את חומר החקירה לפרקליטות. כמו שאמרת, היו שלושה חשודים ש... נעצרו שני בגירים, בניהם של אנשי עסקים, אחד מהם אפילו מעולם הכדורגל, ועוד קטין אחד שהוא בן של שופט. מבחינת המשטרה...
שופט מחוזי, כן?
נכון, נכון. מבחינת המשטרה הנושא מאוד ברור, היה אחד שצילם, היה העביר את זה לחבר אחר, הוא יחד עם הקטין גם יחד, התעסקו עם הדבר הזה, ואז בעצם גם ביצעו את שיחת הסחיטה גם לעמוס לוזון, וגם לבנה של בת זוגו, עירית רחמים. ודרשו 13,500 שקלים, זו לא הייתה חקירה מאוד מסובכת, כמו שאמרנו כבר בשיחה הקודמת, יש טלפונים, גם הטלפון המבצעי של החבר'ה האלה נתפס, זאת אומרת, הם לא עשו את זה מהטלפון שלהם, כדי שלא יעלו עליהם מהר, היה להם טלפון מבצעי, אבל גם הטלפון הזה הגיע לחוקרי ימר מרכז, כולל קבוצות וואטסאפ שהם הקימו שם, ובהם הם מדברים על האירוע הזה, אז כל החומר הזה...
בקיצור, חבורה של טמבלים, ילדים שעשו את שטות.
נכון, אבל רק להזכיר שגם צילמו סרטון אינטימי, וגם בסופו של דבר סרטון הזה הופץ למאות אנשים.
מי יפצה אותו על הנזק הזה?
וגם היה שם ניסיון סחיטה, זאת אומרת, זה לא...
נכון, חד משמעית. ובנוסף לכל, היה ניסיון סחיטה, שהם ביקשו 13,500 שקלים.
איך הם הגיעו לסכום הזה, כבר חוקרי ימי מרכז?
כנראה הטלפון עלה להם 500, הם רצו 14,
אני מתאר לי את עמוס, שעולה מולו איזה ילד, לא ילד, יש פה שני בגירים, וילד, ונער, ודורש... 13,500 שקל. אני רוצה...
זה כבר היה מההתחלה.
אני רוצה לשמוע את התשובה של עמוס, מה שהוא אמר לו.
אתה לא רוצה לשמוע, תתקשר, אבל אני אגיד לך בדיוק איך הוא התבטא להם, הבחורים.
אני יכול לתאר לי שהוא שמע את הסכום, כן.
בטח שמדובר במשהו חובבני, בוא נאמר שגם סכום כפול 10, כמו שאמרו לנו במשטרה, זה לא משהו שישפר את מצבם הכלכלי של אותם חשודים, כי כולם באים ממשפחות מבוססות.
מה קורה בפרשייה השנייה אגב?
בפרשייה השנייה הזאת...
רגע, לפני הפרשייה השנייה, תגיד לי רגע, ההמלצה של...
ולמרות הכל, וההמלצות של המשטרה והראיות שיש, אני אומר, לא יוגשתי כנראה נגד כולם כתב אישום.
נגד הקטין, נגד הקטין, מה זה יהיה?
למה לא יוגשת אישום?
רגע, תן לי רגע לשאול.
למה? לך שנחשוף את הראיות, תוכל להבין לה למה? יגידו גורמי המשטרה, קודם כל, כל החקירה הזאת הייתה חקירה שהם ביחידה המרכזית לא מכירים, גם מבחינת הלחצים, גם מבחינת מה לעשות, מה לא לעשות.
תסביר לי את העניין של הלחצים.
היו עליהם לחצים מכל מיני גורמים איך להתנהל, מדובר בדמות רגישה, בו אי אפשר להתייפף, החוקרים פה עברו מסכת לחצים כמו שאומרים שלא מכירים בהרבה מקומות.
אז אני רוצה רגע, אז אני רוצה להבין, בטח גם המאזינים רוצים להבין, וגם הצופים שלך יותר מאוחר, מה זאת אומרת, מה זה, כל אחד יכול ללחוץ, נכון? מדובר כאן באמת...
אתה מכיר הרבה אירועים,
אז אני שואל.
רגע, שבהם מביאים מישהו, בית משפט, המשטרה לא מודיעה איזה בית משפט, מחביאה את הערכת המעצר.
אני מבין, אבל רגע, ברגע שמדובר בשופט מחוזי, גם יועמ"שית במקרה הזה מעורבת, וגם נשיאת בתי המשפט, נשיאת בית המשפט העליון, הגברת חיות, כך שבאיזשהו אנחנו מכירים את הנוהל, אבל שוב, יש הבדל בין פרוצדורה, כמו שקבל אומר כאן, לבין לחצים. לחצים זה כבר סיפור אחר.
מה הנועל? מאיפה אתה מכיר את הנועל?
אני אגיד לך מה הנועל, שבמקרה של הקטין, מאחר ואביו שופט מחוזי ואימו עורך הדין, הם יכולים להיות נוכחים בחקירה, ככה זה עם קטינים. אוקיי?
אוקיי, כן, למשל.
אני אפשר לספור על לא הרבה ידיים כמה בדרך כלל, ותמיד מוצאים נכון. את התירוצים לאבא שלא יהיו, אבל לא משנה, לא יודעתי פה.
כן.
בוא נתחיל מהסוף, שהקטין, למרות שהידעו חוקרי אמר מרכז, אתה יודע, מההתחלה, מי המעורבים, נעצר רק יממה אחרי. לא רוצה כן. להגיד לך מה קורה לבן אדם שמגיע יממה אחרי עם... עם עוד פעם, את היתרון שיש לו, או אין לו, אתה יודע, במקרה הזה, הגיע יממה אחרי החיפור. לא, לא, אמרת, יממה אחרי, הגיעו אליו, יממה אחרי גם נערך, בוצע החיפוש בביתו, שזה משהו אחר, עזוב את זה שהמשטרה, אתה יודע, אני לא ראיתי אותה כבר שנים, ככה מקובצת ולא מוכנה לדבר, ולא להגיד איפה מביאים לכאן להערכת מעצר כדי, אתה יודע, לפחות שנראה תהליך. בסופו של דבר, חוקרי הימה, מצאו ראיות, הגישו את זה לפרקליטות, הפרקליטות היא זו שתצטרך להחליט. אני אומר, לא נופתע אם פתאום נגלה שיש כתב אישום רק נגד שניים, וחוסר ראיות במקרה של הקטין, זה מה שאני מבין מהלך הדברים שקורה.
ואולי תשלים את הסיפור, תגיד, אתה לא תופתע גם אם בכלל הם ייצאו זכאים. זה את סוף העולם.
אני רק רוצה לומר לך דבר אחד, באמת, אני יודע שסניורו יודע מה שהוא אומר, אבל בכל מקרה, הביקורת על מערכת המשפט, פרקליטות, משטרה, כל הדברים האלה, בדיוק בזמן הזה הרגיש, לא שאני מנסה לחרוץ את דינם, אבל אם יש כאן...
אני רוצה להגיד פה, לא מגיע מילה רע פה לחוקרים. החוקרים עשו את, הם הגיעו...
ברור לי, ברור לי.
הם הגיעו לכל החבור, הגיעו גם לאחרים שהיו בקבוצת וואטסאפ. אי אפשר לבוא אליהם, יש מעליהם את אלה שעומדים בלחצים של גורמים משפטיים וגורמים כאלה, פונקטורים כאלה ואחרים, והיו שם כל מיני...
אז בסדר, יאללה, שיזכו אותם וזהו, נו, זה שערוריה, מה שאתה מספר פה זה שערוריה.
לא, אבל הם יגידו את זה, אבל זיכו, אתה הולך קדימה, זיכו את זה אחרי
שאתה... אני צוחק, אני אומר...
אתה אומר בכלל שלא יגישו כתב אישום, זה משהו אחר, כן? אפשר לקרוא לזה מעשה קונדס גם, הכל אפשר.
נכון, בדיוק.
תכף תגיד לי זאת דברים.
בוא נגיד, אנחנו היינו גורמים באמר מרכז, ומטפלים קצת בעבריינים יותר, לא ראינו, אתה יודע, לא היינו באירועים שכאלה, הם יודעים פה, אתה יודע, נסיים מהר את התיק כמו שהם סיימו, להעביר, ועכשיו הם התפנו לחקירת הירי, שזה אירוע נפל לגמרי.
ומי יפצה אותם, אלוואי ולוזו נתבע אותם תביעה אזרחית על הנזק שהם גרמו לו, אלוואי.
זה כבר סיפור אחר.
סיפור אחר, נכון?
זה סיפור אחר, אבל הוא אפשרות קיימת. בעניין הירי על מספר מוקדים, כמה מוקדים?
הירי אפשר לומר שמבחינת המשטרה מדובר בגורמים עבריינים ששלחו סכי רכב לבצע את הירי. נכון, עכשיו זה לא קשור לפרשה הזאת, אבל יש לי הרגשה ששבוע הבא איכשהו אתה תדבר איתי שוב פעם.
כן, טוב, על הכיפק. סניור, המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו מצב לא טוב במשחק עם, עם אסטוניה. כרגע האסטונים מובילים 15-5. ים הדר על קו העונשין. אנחנו צריכים להפסיד פחות משבע, אז אני מקווה שלא הולכים על זה. אלא מחפשים את הקטע של ניצחון, אנחנו רק ברבע הראשון. ליאב נחמני, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הרכבים כבר יש לנו, שופט אנגלי, אנחנו מבינים. מה אתה יכול לספר לנו על התכונה באצטדיון העירוני בחיפה?
קודם כל כבר יש כמה אלפים כבר בקרים בתוך האצטדיון, עוד הרבה מאוד בדרך, אבל התכונה היא בעיקר בתוך מכבי חיפה, ואתה יודע, זה משחק שהוא מבחינת מכבי חיפה מאוד מאוד חשוב, רק לעבור אותו כמו שצריך, והעיקר הייצוג של מסי דגו הוא בלנתק את התוצאה מהמשחק הראשון, את השתיים אחת הזה, שכאילו נותן למכבי חיפה להרגיש נוח, אבל הוא בקלות גם יכול להתהפך, כי זה עדיין רק הפרש שער אחד. אז המסר של דגו לשחקנים, לבוא מה שנקרא 0-0 מחדש, נסות לנצח גם את המשחק הזה. חוץ מזה, שלמשחק הערב יש חשיבות מאוד משמעותית מבחינת מכבי חיפה, וגם הכדורגל הישראלי לגבי הניקוד המצטבר של הקבוצות לקראת השנים הבאות באירופה, זה עשוי לאפשר לישראל לשתף עוד נציגה במוקדמות הליגה האירופית, וזה מאוד מאוד משמעותי גם זה.
במוקדמות ליגת האלופות בעוד שנתיים.
אולי.
כן? ועם,
אולי. תמיד... לא, אבל זה מאוד משמעותי, יוני. מאוד
לגמרי.
משמעותי.
לגמרי. תגיד לי רגע, בוא נדבר קצת על החזרה של שירי, זה ככה משהו שנותן לכל החבר'ה מסביבו ביטחון, הוא הפך ללידר הבלתי מעורר של מכבי חיפה.
חד משמעית, יוני, זה, אתה יודע, שרי שולט בחדר הלבשה של מכבי חיפה, אני הרבה שנים, אתה גם סיכרת את המועדון הזה הרבה שנים, אני באמת הרבה זמן לא זוכר מנהיג כל כך משמעותי, שהוא גם לא ישראלי, הוא זר, הוא נמצא כאן 5 שנים, אבל הוא בעצם ידו בכל, זה ברמת מסע ומתן, ליך שיהיה עוד מעט מול ההנהלה לגבי מענקים על ההפעלה לשלב בתים, השאלה איזה, לשרי, זה ברמת חלילי, שיבלי, מוכסבים, שחקנים צעירים, קצת קשה להם עם הדקות שלהם, שרי. זה ברמת אספה, שחקנים לפני קבוצה, לפני משחק, שרי. זה ברמת שחקן קשה לו בבית, יש לו בעיות עם המשפחה, צריך משהו, שרי. ידו בכל, הוא עושה הכל במכבי חיפה, ולא סתם, הוא גם זוכר כל כך הרבה הערכה, וגם בגילו, שהעריכו לו את החוזה לשנתיים, היו לא מעט גבות שהורמו, אבל בסוף במכבי חיפה יודעים מה התרומה שלו. היא הרבה מעבר לכדורגל, למרות שגם על המגרש, בואו נהיה אמיתיים, כמה שחקנים זרים כבר תרמו את המספרים שלו.
נכון, אבל בוא, אתה יודע, זה גם מתחיל להזכיר לי שחקנים כמו קנדאורו, וכמו פרליה, וכמו ג'אוטאוטס, שהפכו לסוג של סמל במועדון, והוא עושה את זה בזמן הרבה יותר קצר, ובגיל הרבה יותר מבוגר, ובמעמדים לא פחות, אולי אפילו יותר מורכבים, של מוקדמות ליגת האלופות וליגת האלופות. שאלה, אתה יודע... מה קורה עם...
ברמת האיכות, יוני, אני שם אותו טופ 3, מבחינת הזרים שהיו במכבי חיפה, וגם ברמת ההישגים, בוא, 3 אליפויות, שלב בתים צ'מפיונס, שלב בתים קונפרנס, על כל מיני תארים, אתה יודע, גם פה בזירה המקומית, אלוף האלופים ודברים כאלה, שרי עשה במכבי חיפה, כשהוא בא למכבי חיפה והכניס מענק אליפות, שחקו עליו. כי מכבי חיפה הייתה באמת בשנים הכי רעות שלה. אבל היום זה נראה כל כך טבעי לכל שחקן שמגיע למכבי חיפה שהוא מבקש מענקים על תארים. אז כשהוא עשה את זה, חשבו שהוא אידיוט, היום הרבה מבינים אותו והולכים בעקבותיו.
תגיד, מה הרכש החדש לא יכול לשחק, ואיך מתמודדים, נגיד, עם פנייה של לגבי מחמוד ג'אבר, שמחר, מחרתיים יכול לעזוב?
כן, הוא גם קיבל, יש הצעה, צריך לומר, הצעה שנייה מרובין קזן, הייתה הצעה הראשונה שנדחתה, והצעה נוספת הגיעה על סך 1,200,000 יורו, וגם היא נדחתה, וגם המסר של מכבי חיפה לג'אבר הוא מאוד פשוט, כרגע, בטח אחרי חודשיים רק שהוא חתם על החוזה החדש, בלי סעיף יציאה עם סוג כוונה לשחרר אותו, אני גם לא רואה כפורה, אלא אם כן באמת הגיע הצעה יוצא דופן של 3-4 מיליון יורו, ואני לא רואה את הרוסים מעלים הצעה, יש להם הצעה ראשונה, 800,000 יורו, אחר כך 1,200,000, אני לא רואה אותם חוסים למספרים האלה.
תגיד, כן. ואחרי שהביאו מספר 6, יש עוד כוונה להביא לקראת המשך הדרך באירופה, עוד שחקני חיזוק?
התשובה היא כן, כי חסר עדיין בלם מחליף פלש מגן שמאלי, ואחרי הסיבוב הזה, גם יהיה להם הרבה הרבה יותר ברור מבחינת הסגל מה צריך, כי גם שחקנים לאט לאט יפוחרו ויצאו להשלות, ואז יהיה הרבה יותר קל לשים את האף על שחקנים, תראה, כל ההמתנה הזאת למתן בלטקסה כבר הופכת להיות סוף של מסטיק, ואני לא פוסל שמכבי חיפה כבר תתחיל ללכת לכיוונים אחרים, כי אנחנו ראינו אותו שחק בתחילת השבוע באוסטריה וינה מול זלצבורג, והאוסטרים לא ממש מתלהבים לשחרר אותו, מבקשים כסף. מכבי חיפה מבחינתם זה לא הכי דחוף, בגלל זה גם לא מתאבדים עליו בשלב הזה. יחד עם זאת ראינו שכשקורנורו היה חסר מול שריפטי רספול, אז היו בעיות למכבי חיפה, וצריך לאלתר, וחזית המגן שמאלי, למרות שיש מגנים שמאליים אחרים בסגל, אז בהחלט, אני רואה את מכבי חיפה מביאה עוד קשה, עוד בלם סלש מגן שמאלי, ועד שאני לא רואה הודעה פרידה מג'וש כהן, אני תמיד שם את השם שלו בסוגריים, כמי שעוד עשוי בשלב נוסף להצטרף.
על הכיפק, תודה.
7:30 השידור מתחיל, 8 שריקת פתיחה, צוות אנגלי ראינו אותם בפרמר ליג, של שופטים, אז יהיה מעניין בהחלט יהיו איתנו.
על הכיפק, המון תודה, סתם. אליאב, סליחה. טוב, עדכון מנבחרת ישראל, 32 שניות לסיום הרבע הראשון, 20 אסטוניה, 10 נבחרת ישראל, אנחנו מצב לא מי יודע מה כמה, אבל תמיד יש לנו תקווה. אנחנו יוצאים עכשיו לטור של דני.
ועכשיו הטור של דבורים.
אברהם מנצ'ל הוא מסמלי הגדולים ביותר בכל הזמנים של מכבי חיפה. גם הערב בגיל 87 הוא יגיע לאצטדיון סמי עופר לראותה במשחק הגומלין מול סלובן ברטיסלבה. 13 שנים לבש מנצ'ל את מדי הירוקים, ולאחר פרישתו מהמשחק אימן את הקבוצה בשתי קדנציות. ראיתי לנכון לשוחח עם מי שהיה כוכב המועדון והנבחרת הלאומית לקראת משחק הגומלין, אליו תעלה היום מכבי חיפה ביתרון של 2-1 מהמשחק הראשון שנערך בשבוע שעבר בסלובקיה במוקדמות ליגת האלופות. מנצ'ל מאמין שטובים מאוד סיכוייה של קבוצת נעוריו לעלות לשלב הבא. זה ברור שתיאורטית אנחנו צריכים לנצח, אמר לי מנצ'ל והמשיך. העונה עזבו אותנו שחקנים אחדים, ובראשם עומר אצילי שהיה מלך השערים. לכן עכשיו מתגבשת לה קבוצה חדשה. היא משלבת צעירים לצידם של ותיקים, וזהו תהליך. עם זאת, ליגת האלופות עדיין נותרה עבורנו כמטרה. גם על הוותיקים שהזכיר דיבר כוכב העבר. שרי, שלא שיחק בברטיסלבה, הוא תמיד שחקן שיכול לתרום. בצוותא עם ליאור רפאלוב, ששב הביתה מבלגיה, ועם דיה סבא, שמתחיל להתאקלם. אישית, אומר לי מנצ'ל, אני עדיין מתרגש בראותי את משחקי הקבוצה. כניצול שואה, הגעתי אליה בגיל 16, ואז למעשה רק התחלתי לשחק כדורגל. היום ילדים מתחילים לשחק כבר בגיל 8. שאלתי, מנצ'ל, האם האוהדים שבאים למגרש יודעים מי אתה? תשובתו, ביציעים מזהים אותי. לשמחתי אני רואה ופוגש עוד שחקני העבר שלנו במגרש. כולנו מרגישים חלק בלתי נפרד מהמועדון. אנחנו לעולם לא פורשים מהצבע הירוק. אשר לליגת העל, לדעתו של אברהם מנצ'ל, מכבי חיפה ששברה והשוותה שיאי מועדון רבים, בהם שחייה בשלוש אליפויות ישראל רצופות, מסוגלת להמשיך ולקבוע שיאים חדשים. הערב הוא ישמח כמובן לראות עוד ניצחון של קבוצתו האהובה.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו. תוצאה כרגע 6:59 למחצית, 26:20 יתרון של אסטוניה. האסטונים יורים מכל מצב. הנה חטפנו כדור, בוא נראה מה נעשה איתו, יפה לנו. וגם מה שנקרא end one של ארצי, זה כבר 22, ועכשיו גם נגיע לקו אני מקווה. ובואו באמת עכשיו נתקדם יוני למה שאתה אוהב, לכדורגל לאנגלי. זאביק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, יש לו טעם טוב ליוני.
כן, בוא נדבר על המשחק באתמול, זביק, יונייטד, מנצחת 1-0 את וולפס, אבל מה שקרה שם עם התפיסה של אוננה, אתה יודע, זה לא מתאים לליגה העיקרה והיוקרתית בעולם.
כן, תראה, המשחק אתמול בכללו היה שוד, משום שוולפס הייתה טובה יותר, הגיעה למצבים יותר טובים, אולי יונייטד החזיקה קצת יותר בכדור, אבל וולפס הייתה הרבה יותר מסוכנת, ובאמת בדקת הסיום זה היה שוד, כי אוננה תפס ראש של שחקן במקום את הכדור, ושם היה מקום לשריקה לכדור עונשין, השופט לא שרק, אני לא יודע למה שופטי עבר לא העירו לו, ולא, כי להם יש לו אפשרות הכי טובה לראות, אבל זהו.
כן, אבל אתה יודע, אני לא יודע, השאלה מה אומרים באנגליה היום, אתה יודע, זה סוג של שערוריה.
באנגליה אומרים מה שאנחנו אומרים, באנגליה ראו את זה בדיוק כמונו, ובאנגליה פשוט לא מבינים איך, אפילו אם השופט הופר לא ראה, כי הייתה אולי ערבוביה, לאנשי עבר יש את כל התנאים וכל האפשרות נכון? בעולם לראות את זה, ולהעיר לו, ובאמת, אני לא יודע מה בהתאחדות או באיגוד השופטים האנגלי עושים, ברור, לא ברור, אבל וולפס יצא מקופחת. זה לגבי האירוע הזה, לגבי המשחק עצמו, תראה, תנהך מנסה אולי לבנות אייקס בליגה האנגלית, אבל זה קצת קשה. ואני רואה את הבעיה העיקרית, זאת אומרת, זה בסדר, שהוא הביא את מייסון מאונט, אבל בצורה הזו שמנצ'סטר יונייטד משחקת עם שלושה שחקני התקפה, עם שני שחקנים בכנפיים, קזמירו לבד לא מספיק במרכז. בעונה שעברה, מי שזוכר, היה לו את בן הזוג שלו פרד, הלך עכשיו לסעודיה. ופרד הוא בעצם היה האיש שכאשר קזמירו היה לו יותר חופש פעולה, פרד היה עושה את העבודות השחורות. זה לא היה בולט כל כך, הוא לא קיבל אולי תשבוכות, וכשפרד לא היה, היה את מקטומיני. אבל עכשיו תנח משחק עם קזמירו כקשר אחורי ושני קשרים קדמיים עם מאונט וברונו, ואריקסן עוד יושב בצד, שהם בעצם שני קשרים התקפיים, ועוד קשר חצי התקפי. וזה לא מספיק, לכן רוב התקפות של הוולפס במפתיע באו דווקא דרך המרכז, דרך המקום שלא היה שחקן שיעצור אותם. מזלה של יונייטד, הם החמיצו כמה הזדמנויות טובות, וגם אוננה עצר שניים, שלושה כדורים טובים, ויונייטד חזרה עם שלוש נקודות, אבל היא צריכה לעשות הרבה חושבים לקראת ההמשך.
תגיד, הסיטי מאבד את דה ברוינה, זה משהו שמכניסת לאיזה מוד של חיפוש אחרי שחקן בתפקיד הזה?
כן, זה מכניס אותה, ואנחנו מתחילים לשמוע שפפ מחפש, אתה יודע, הוא שומר את זה קרוב לחזה, את השמות, אבל אנחנו יודעים שכבר, אנחנו שומעים שהוא מחפש, הוא מחפש שחקנים, והוא מחפש שחקן לעמדה הזו, למרות שתראה, יש לו ברגע, כמובן יש לו את פודן ויש לו את גריליש, אבל אתה יודע, הערך של פקטה עכשיו, הברזילאי של וסטאם, עולה בהרבה, ואם אתה יודע, קודם, במחירים המטורפים של היום, אם קודם היא הסכימה לשלם סיטי עבור פקטה 60 או 70 מיליון יורו, כנראה שהמחיר יעלה, כמו של קייסדו, כאשר
את שלטי... כבר עלה ל-80, ויגמר מעל 100.
אז זהו, אתה מבין, כמו שקייסדו, כברגע שצ'לטי וליברפול נלחמו עליו, אז המחיר שלו עלה מ-60 באמצע העונה ל-110 בסוף העונה, אז כנראה גם בפקטה, מה שקורה, אבל אתה יודע שהקבוצות האלה, כמו וסטאם, כמו ברייטון, הן מתעשרות בכסף, אבל הן נחלשות בשחקנים, אבל אתה יודע, לפחות לגבי ברייטון, יש לה מחלקת סקאוטינג מצוינת, והיא מוצאת כל מיני מציאות כאלה, אם זה ביפן, ואם זה בבלגיה, ואם זה באקוודור, והיא ממלאה את השורות, כי השאיפות שלה, הן לא שאיפות אולי לליגת האלופות, ולכן זה מספיק לה, אבל לגבי וסטאם...
תגיד.
כן.
רגע, אני רוצה לשאול אותך על זה, וכסתיים המחזור הראשון, איך אתה באמת רואה את הקבוצות, נכון שזה עוד מוקדם, אבל איך אתה רואה את החבילה כולה? כי אלה שצריכות לנצח מנצחות, איך? הכל מסתדר להן.
נכון, זה המחדור הראשון. הקבוצות כמו סיטי וארסנל ניצחו, וגם ניוקאסל. ניוקאסל גם ניצחה בגדול, וניצחה אגב יריבה חזקה שלה, את אסטון וילה. אבל אתה יודע, אחרי הסיבוב, המחדור השני נהיה קצת יותר חכמים, כי ניוקאסל יוצאת לשחק במנצ'סטר נגד הסיטי, ומנצ'סטר יונייטד יוצאת לטוטנאם, אז אולי תתחיל להיות מן הפרדת כוחות מסוימת. אבל קשה אחרי מחזור אחד, קשה באמת, אתה יודע, כיוון שהקבוצות, כל אחת נפגשה רק עם קבוצה אחת, וזה יכול להיות יום טוב יותר,
אבל
יום טוב
משהו פחות. כן אני רוצה ללמוד ממך ולשאול אותך, האם נגיד מה שקרה לליברפול, והחילוף של סלאח שקיבל הרבה מאוד ביקורת מול צ'לסי, מה זה אומר על ליברפול? האם פה שם, הולך שם כיוון חדש?
לא, אני לא חושב, הזיכרון קצר, זה קרה לי לסלאח עם קלופ גם לפני שנה, במשחק מסוים, אבל קלופ מספיק מנוסה, מספיק חכם להרגיע, מה שאולי מתחיל קצת להדיג, זה העובדה ש... גם על סלאח הסעודים או קטרים, לא, מישהו כבר שם עליו עין, ומישהו כבר מתחיל להציע לו הצעות, אתה יודע, וסלאח כבר עבר את גיל ה-30, וברגע שהוא מתחיל לקבל הצעות, שאתה יודע, קשה לעמוד בפניהם, לדעתי זה יכול לפגוע גם ביכולת שלו בליברפול. אבל העניין הזה עם קלופ מספיק מנוסה כדי לדעת להסתדר עם הדברים האלה, ואני חושב שסלאח מספיק חכם לדעת שעם קלופ לא מתעסקים, אבל שוב, מה שעומד עכשיו מאחורי הכל זה ההצעות מהמדינות הנפט שפשוט משגעות את השחקנים בכל העולם.
תגיד עוד שאלה אחת על מנור סולומון, לא שותף במשחק הראשון, וזה לא מעיד על כלום, נכון?
לא, זה לא מעיד, צריך סבלנות. צריך סבלנות, אתה יודע, הוא הגיע לקבוצה שהוא בעצם כרגע הכינור הרביעי, יש גם את סון, גם את רישרליסון, גם את קולושבסקי, אבל יש גם את פרישיט, שהוא מצוגל לשחק גם בתפקיד של מנור. מנור צריך לחכות להזדמנות, ושהוא מקבל את ההזדמנות, פשוט לא הוכיח את עצמו, אבל זה לא אומר כלום, כי המאמן שלו הוא מאמן שאוהב שחקני כנף, זריזים ומהירים מהסוג של מנור. אז מנור צריך פשוט סבלנות, אני מאמין שהוא יקבל את ההזדמנות שלו, ובואו נקווה שהוא יוכיח. הבעיה העיקרית מבחינת מנור, שטוטנהאם לא משתתפת באירופה השנה בשום מפעל, ולכן יש הרבה פחות משחקים לטוטנהאם, כי בדרך כלל כשטוטנהאם בליגה האירופית או אפילו בקונפרנסים היא הייתה, אז המאמן נותן לשחקנים שלא משחקים בהרכב הראשון, נותן להם הזדמנות להוכיח את עצמם. והפעם יש בעיה, כי טוטנהאם רק באנגליה עונה, ובוא נאמר שהעשרה, 12 משחקים האירופיים חסרים לה.
על הכיף אקזבי, כמון תודה.
תודה לכם. ערב טוב, שוב, כמו שאמרתי שבוע שעבר, מקווה שמכבי חיפה תמשיך לעשות
הלוואי, את הדרך. הלוואי. בינתיים 32, 27 לאסטוניה, 3:50 למחצית, יש לנו בעיה גם בכלייה, למרות של האסטונים יש 4 עבירות ולנו 2, אנחנו יורים מבחוץ, גם בריבון יש לי בעיה, יש לנו בעיה גם בריבון התקפה, כאשר האסטונים מתחילים להחטיא, אתה לא יכול לזרוק ב-100% ל-3 נקודות, אבל הם עושים עם זה סלים בריבון התקפה, מה שנקרא נחיה ונראה.
הוא על פער סגיר עדיין.
מה זה?
שישאר ככה.
היה כבר 28-27. הנה, עכשיו עוד 2, ו-32-29, 3-17. בוא נתקדם. אנחנו עכשיו עם אינבן מנור, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
ספרד עולה פעם ראשונה בהיסטוריה שלה לגמר המונדיאל לנשים, עם ניצחון של 2-1 על שוודיה. הספרדיות הובילו 1-0, השוודיות ישבו, ושער ממש בשניות הסיום קבע את תוצאת המשחק. אני רואה פה תגובות של גם שחקני נבחרת ספרד הגברים, אומרים שיש רק עוד משחק אחד להניף.
כן, כל שלושת השערים במשחק אחרי הדקה 81, הייתה שם דרמה גדולה לספרדיות עם שער בדקה 90, ואחר כך שורדות 7-8 דקות תוספת זמן. קודם כל זה סוג של הפתעה, ספרד אמנם כוח עולה בכדורגל אנשים, והוא מן הדברים יפים בטורניר, אבל אחרי ששוודיה העיפה גם את ארצות הברית וגם את יפן, היא באה כמו נגיד כפייבוריטית התורנית למשחק הזה, אבל אני חושב שסך הכל תוצאה די משקפת, כי ספרד הייתה טובה יותר. אתה מדבר על שחקני נבחרת ספרד הבוגרים שתומכים בנשים, וצריך להגיד שההישג הזה של נבחרת ספרד הוא על רקע בלגן די גדול שם שיש בין השחקניות לבין צוות האימון. אפשר לראות את זה גם ברבע הגמר, מאמן רץ לחגוג ואף שחקנית לא ניגשת לחבק אותו או לשמוח ביחד איתו. לפני שנה 15 שחקניות מודיעות להתאחדות הספרדית שהן בעצם מתפטרות, פורשות מהנבחרת. הם לא האשימו באופן ספציפי את המאמן חורחה וילדה, אבל טענו שהתנאים לא מספיק טובים. מתוך ה-15 רק 3 חזרו לסגל לקראת המונדיאל, ההתאחדות תמכה בוילדה, השחקניות לא אוהבות אותו, ועדיין הצליחו, אתה יודע, לגשר על הפערים ולעלות לגמר. זה קצת מזכיר את מה שעל ספרד ה... ספרד הגברים של ספרד ב-2010 שהגיעו שם שתי מחנאות גדולה, שחקני ריאל, שחקני ברצלונה ובאדל בוסקי, ועשה סדר לפני הטורניר. אז ספרד עושה היסטוריה, הופעה שלישית בסך הכל במונדיאל, חצי גמר היה גם היסטוריה, הגמר
מה זה אומר אבל על וילדה, אתה יודע שליך שיגמר הטורניר גם אם באמת הוא יניף בסופו, אתה יודע, אנחנו מכירים מחאה של ספורטאיות נשים, זה לא, הוא על הגריל כל הזמן, כך שאני לא מאשים אותו חס וחלילה במאומה, אבל אם לא אוהבות אותו, אז לא אוהבות אותו.
תראה, הוא שרת המרד, זאת אומרת, 15 שחקניות, זה לא, אתה יודע, מקרה כמו אצלנו ערן זהבי נגד יוסי בניון ואלון חזן.
אצלנו שחקניות נבחרת ישראל העיפו מאמן. עם מכתב, לא שמשהו עשה להם, אלא חברה סיפרה להם.
אז שם שחקניות לא עיפו מאמן. התאחדות תמכה בוילדה, התאחדות המשיכה לתמוך בוילדה. בסופו של דבר הוא חלק מהשחקניות גם חזרו, למרות שקראתי היום גם תגובות מצד אנשי כדורגל בספרד שאין מכילה למי שחזרה שם לסגל. יש 3 כאלה מתוך ה-15. מה יהיה אחרי? אתה יודע, אני מניח שספרדים פה הספרדים רוצים קודם כל לעשות את העבודה, הלכת עד הסוף, אחר כך יעשו שם את כל הוועדות והחליטו מה לעשות איתו. הוא טיפול אגב שעובד הרבה שנים עם מצוות אנשים, זה לא איזה מאמן שהתחיל לפני שנה, שנתיים ואף אחד לא אוהב אותו. בוא נראה, יותר קל לקבל החלטות אחרי שזוכים במונדיאל.
יש הלילה את החצי גמר השני, הלילה שלנו, אוסטרליה שהיא המארחת מול אנגליה.
התפוסתי בשעה, ועכשיו שק בבוקר שעון ישראל, אוסטרליה נגד אנגליה, אנגליות, אתה יודע, בשיניים. מגרדות כל משחק, 1-0, פנדלים, הגנה חזקה, התקפה לא מבריקה, אבל אופופת שלהם כדי להגיע עד כאן, אליפות אירופה צריך להזכיר, אוסטרליה משתפט עם משחק למשחק, עם תמיכה פורפת של הקהל, גם אחרי דרמה עם צרפת ברבע הגמר, באמת אי אפשר, זה משחק מאוד מאוד פתוח, אני יכול רק לנחת שאולי אם המנצחת, של חצי הגמר גם תיקח את הגביע בסופו של דבר, אבל אתה יודע, ראינו בטורניר הזה כל כך הרבה הפתעות שבאמת אפשר לדעת כלום.
אתה יודע, באנגליה כבר שערים it's coming home, באנגליה, אבל השאלה באמת אם זה מגיע. שערים it's
coming home גם לפני הטורניר.
כן, הם שערים שנים לפני הטורניר. ו?
תראה, אנגליה בטח באה לטורניר הזה כאחת הפיבוריטיות, כמו שראינו מנה באליפות אירופה. צריך להגיד שהיכולת לא מרשימה, אבל מונדיאל יכולת לא תמיד בשנה, משנה נבחרת שיודעת לעמוד, לא לספוג, נצח תמיד לגנוב את האחד אפסים שלה, וזה מה שאנגליה עושה כל הטורניר. יהיה לה קשה, אבל היא שרדה כבר, זה עברת קולומביה, היא שרדה מותחנים, שרדה דוקר פנדלים אחד. קצת שני, אי אפשר זלזל בעוצמות שהקהל נותן נבחרת האוסטרלית. ראינו במשחקים הראשונים בשלב בתים את אוסטרליה וחשבנו שזה לא מספיק טוב ללכת עד הסוף, אז האוסטרליות משתפרות עם משחק למשחק ועם הנוכחות של סטן קר ובכלל נבחרת אחרת לגמרי. אני לא אופתע אם זה ילך לאוסטרליות.
על הכיף הקינבל, המון תודה.
תודה לכם.
הגענו לשוויון 32-32, עכשיו שוויון 34-34, אנחנו דקה ו-13 שניות למחצית, שתי חטיפות, הגנה הרבה יותר קשוחה, האסטונים לא פריירים כפי שהתקיוויתי, אבל ירד אחוז הקליעה, אני מקווה מאוד, עכשיו לשתי הנבחרות כבר יותר מארבע עבירות, אני מקווה שלא נזרוק עם בחוץ סתם, אלא נלך כמה שיותר או לקו או פנימה, שיהיה אנדוונים, אבל הנה הופה לי, אוי, איך הכתנו את זה, אני לא מאמין. טוב, זה קורה, זה באמת קורה, אבל אין זה, מה יש לנו? יש לנו פאול, והאסטוני ילך לקו העונשין, 38 שניות למחצית. טוב, אנחנו נצא בינתיים...
שוויון, נכון?
לא, מה אמרתי כבר, שכחתי, כן, היה שוויון 34. אבל עכשיו הוא עומד על הקו, די, יש שם יותר מדי דחקות בין האסטונים לשופט, עם הי-פיי וכאלה,
רגע, שיגמר ככה, שיגמר
36,
אחד
30,
לפה, אחד
36, לשם. 36-34 לאסטונים, אנחנו רק במחצית, יוני, ועוד 38 שניות, אבל יותר מדי, את יודעת, הצלומים של, אני רואה ככה, בהילוכים חוזרים, של הי-פייב בין השופטים לאסטונים, לא באים לי טוב. השופטים האלה, כי בסך הכל, ששופט רוצה, זה 8 נקודות מהלך, מה אתה עושה? היי, טוב, לא בשבילי. אנחנו נצא עכשיו לדיווחי... תנועה עם שר, ולאחר מכן פרסומות ונשוב. חזרנו, 36 אסטוניה, 34 ישראל במחצית, חזרנו פעמיים מפיגור של 10 נקודות. מולי קצורין, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
תשמע, מחצית, איך נקרא לזה? הפך פחה בשבילנו. כבר הגענו לשוויון בשוויון 32, זה היה השוויון הראשון שלנו במשחק. אבל ניכרות בעיות, קודם כל ריבון התקפה, שהאסטונים שהם גם יותר גבוהים, גם יותר חזקים, מצליחים לעשות נקודות, ואני בחששות.
תראה, האסטונים התחילו את המשחק כמו קבוצה שנלחמת על החיים שלהם, הם יודעים שאם הם לא מנצחים, הם לא עוברים לשלב הבא, בשבילהם זה קבוצה שערכה את הטורניר הזה, זה בטח לא מה שהם ציפו. יכול להיות שאנחנו קצת, היינו אולי קצת פחות מרוכזים בהתחלה, יכול להיות גם שברטימור היה צריך להיות על המגרש מההתחלה, כי ברגע שאריאל הלך לספסל ולחילופים, גם ברטימור, קרביץ' שהשתיע מאוד והיה מאוד מאוד יעיל, אפילו צ'צ'שווילי בכמה פעולות טובות של תפיסת עמדה תחת הסל היה הרבה יותר טוב משני המשחקים הקודמים שלו, אבל ברגע שקצת התחלנו להיות אגרסיביים יותר, לשמור קצת יותר טוב, להיות יותר מרוכזים ולא לתת זריקות פנויות, אז חזרנו למשחק, המשחק פתוח לגמרי כרגע, ואני מקווה שנמצא פתרון לשתי בעיות, אחד זה נושא הריבאונד, והדבר השני זה הירידה להגנה.
תגיד, בסוף יש איזה פערים בין הנבחרות, זה מורגש במשחק הזה, או שיש פה כל מיני אלמנטים חיצוניים, כמו קהל ובית וכן הלאה, שמגמדים את, שנייה, שמגמדים את הפער הזה?
תראה, הקהל שם, מי שמכיר את הסטונים, זה לא קהל, אתה יודע, מאיים כזה, שנותן...
זה כמו פינים.
כן, חבר'ה טובים כאלה שצועקים קצת, אבל יש משחקים כאלה שאתה בא קצת מעמדה יותר רגועה, אתה יותר רגוע במשחק, והפינים, כמו שאמרתי, הם סכין בין השיניים, הם מבינים, ובשביל זה גם היה הפער של 10 נקודות מהר מאוד, ה-15-5 האלה, קצת היינו באלם, אבל...
20-10.
כן, אבל אריאל עשה את ההתאמות, הלך יפה לחילופים, פתיחה לא טובה של ים הדר, יוני אולי נכנסת אותו קודם ברעיון הקודם, בדרך כלל הוא בנקר, לא הצליח...
אבל הם מרביצים לו מכות רצח, הם בכלל מרביצים...
לא, זה האפשרות שאמרתי, חשבתי עליה, שהזכירו אותו במכות וכאלה.
תראו, הם נלחמים, הם עושים את מה שהם יכולים, את מה שהם צריכים, ראיתם המון זריקות מבחוץ, אבל זה שאנחנו מאפשרים להם הרבה פעמים להגיע לתוך הטבעת, יש להם מעל 60% בקליעה לשתי נקודות, זה מראה משהו שההגנה שלנו לא מתפקדת במצבים האלה, אבל אני מניח שאחרי ההפסקה החבר'ה קצת יבינו יותר קצת איפה הם נמצאים, וקצת יותר פעולות חכמות בהגנה, וגם בהתקפה צריך ללכת למהלכים יותר יעילים, אפשר יהיה לעשות איזשהו פער קטן שאני מניח שאפשר יהיה למשוך אותו עד הסוף, אבל בהחלט זה המשחק היותר קשה. כמו שמקדוניה המשחק הראשון היה המשחק הקל בטורניר, המשחק הזה הוא המשחק היותר קשה בטורניר וצריך לעבור אותו.
אנחנו מקווים מאוד. על הכיפה כמון תודה מולי.
ביי.
יוני נהנית או מה המחצית או שסתם סבלת?
אני נהנה שאתה ברקע שלי, אני רואה אותך, זה כבר אני נהנה.
לא, אז אני
כל
אומר...
השאר זה, כל השאר זה בונוסים קטנים.
הבנתי.
אם אתה איתי ואתה מדבר איתי ואנחנו מדברים ביחד, וואלה, אני נהנה
באמת,
מכל שנייה.
בוא באמת נתלהב מנימר, מצטרף לליגה הסעודית.
160 מיליון, לא היית מצטרף?
תשמע, יש שם גם את רונלדו וקרים בנזמה וסדיו מנה ואדואר מנדי השוער.
ועכשיו סלח בדרך,
כן, וקלידו קוליבלי וסרגי מילנקוביץ'. בקיצור, נאמר עוד פעם הוא השחקן היקר ביותר, עליו שולם המצטבר הסכום הגבוה ביותר, מעל 300 מיליון פאונד בפסג'ה, שהוא נכנס, אתה זוכר, ב-2017, זה גם היה המעבר היקר ביותר בהיסטוריה.
נכון,
אני לא יודע
משהו.
בדיוק למה, כי בסך הכל הוא לא משך את פז'ה להישגים מי יודע מה.
כן, אבל אתה יודע, אפשר להשאים אותו, היה גם את אמבפה ומסי ולא הצליחו למשוך.
כן, אבל הבן אדם לא משך. אבל הוא שחק 60% כל עונה, הוא שחק 60% במשחקים כל עונה. אני לא יודע איך הוא הולך להסתדר עם הסעודים בקטע של...
היום הולדת של אחותו.
היום הולדת של אחותו, אבל זה פברואר, זה רחוק. אתה הבין, ואולי גם הסעודים יגידו לו, תקשיב, זה לא אירופים, אתה יודע, יש קלאס וכאלה, אבל...
אנחנו מורידים לך את הראש.
אבל את שגע אותנו, כן? אנחנו לא אוכלים שטויות, אנחנו לא באירופה. אבל אני אפרגן לו, אתה מבין, קודם כל, המסע ומתן, תשמע, האיש תותח, דבורה מהבנק בברזיל.
זה פיני זהבי, מה תותח?
בסדר, לא משנה, אבל פיני לא. בסדר, פיני הביא אותו, אבל תאר לך עכשיו, כל פעם שהוא יגיד להם, אני חייב לנסוע ליום הולדת, ידברו עם פיני. אתה מבין? אין, הלו, פיני זה סופר אייג'נט. מה יגיד להם? הוא חייב? הוא חייב, הוא נוסע כל השנים, הוא נוסע ליום הולדת.
יכול להיות שזה סעיף בחוזה. יכול להיות שיש סעיף בחוזה.
הם יתנו לו לנסוע לשלושה שבועות, לקרנבל וכל זה, תגיד מה אתה חושב? תשמע, הם נכון עם ג'לביות, אבל לא מפגרים. מה נראה לך? טוב, זהו זה, יש לנו משחק בעוד...
שעה וחצי שעה.
איזה שעה?
שמונה. חמש דקות, וואו.
תטוס מהר.
אני יודע מתי אני נכנס. 10 דקות לפני תחילת המחצית.
עוד 4:20. אני אגיע, אני מקווה שאני אגיע הביתה, זה יהיה ב-8:20, 8:15, שכבר יהיה יתרון למכבי חיפה. בלי מתח, אני מקווה גם שהנבחרת שלנו בכדורסל תנצח, ותגיע לפולין, מה שנקרא, בראש מורם. מאוד מקווה. בקיצור, יש לי הרבה תקוות. שימרו על עצמכם, אל תצאו מהבתים, כמה מסוכן, תנו תארים לכם, יורים בחוץ.